כמו כמה דברים קטנים בעניין מצרכי מזון. מצרכי מזון של פסח, מן הראוי להקפיד שלא לקנות אלא אצל אדם ירא שמיים. כי בן אדם שהוא אין בו ידיעה בדת וירא שמיים, אדם חופשי, הוא יכול ומעלול לקחת בקט שלוקח בקימה, ואותה קט יפתח קודם שריפי מצרכים האחרים, אם זה מלח, אם זה סוכר, אם זה אורז, כי הוא לוקח מקט הזו, הוא חוזר לבטח בקט ההיא למצרכים אחרים, וזה מתערב קימה בשאר המצרכים, יעשה אותם חמץ. לכן מאוד צריך להזדהה לקחת את האדם לשמיים ולומר לו בפירוש, אני צריך את המצרכים האלה לפסח בשביל קונה סוכר, אז כל פעם מדבר בתבזולת, כשזה בתוך חבילות יעניין אחר, אבל כשהוא לוקח בתבזולת בקילו, אז לכן הוא צריך לומר לו בפירוש, אני לוקח את זה לפסח, אני סומך עליך שאתה נותן דבר שהוא קשה לפסח. דוגמא אמן, מאדם לשמיים, עד אחד נאמן בעשרים, לא צריך שאני עכשיו מאיזה בדין ומהרבנות שהוא מוכר קשה לפסח. כל שזה למשל, בתבזולת, הסוכר, הוא לא מייצר סוכר. הוא קונה את זה בתקין, והוא מזהר, לא סתם שק של סוכר, עליה שק של קמח, כמה שהוא ירא שמיים. הוא יודע שהזמן הזה אנשים קונים סוכר מצרכים לפסח, אז הוא יודע שהוא זהיר. אז האדם שהוא לא דתי, מה אכפת לו שישים שק של זה, אצל של זה, אז הוא לפעמים גם מערר על ידי הכף, מציא מכאן וחזר שם בכאן, אז זה יכול לקצר את הכל, ויאסור את הכל בשולחנות. לכן נקרא לקח את זה הכל מהאדם מלשמיים, שגם המלח, גם האורז, גם הסוכר, כל אותם המצרכים שהוא צריך של פסח, לוקח אותם על מנת שיודע שהאיש הזה מלשמיים, ולא חס ושלום ייכנס שם בעבוביה, בבלתי להיות שם ערוב, כמו שכתוב. דברים שהן תרופות. בן אדם שהם מגירים על תרופות מסוימות, והתרופות האלה לפעמים יש בהן חמץ, כזה נגיד גדולות, כדורים כאלה שלהם בולע אותם. ותדעו, יש כאלה סמים, המילן של חיטה, הם חלקים, יפים, חוץ לארץ בפרט, משתמשים בעמילן של חיטה, וזה חמץ. אבל יש משתמשים בעמילן של תפוחי האדמה, או של תירס. יש מזהרים במיוחד, לא משתמשים בתירס, תירס זה קוטניות, בשביל האשכנזים זה אסור. אז אחרי משתמשים בקמח של תפוחי האדמה, עמילן של תפוחי האדמה, כדי לחפות עליהם, לחפות אותם, שאי אפשר למנוע אותם. אז עקוף אני, אם זה ברור שזה דברים אחרים שהם היום חשך חמץ, אין כאן בעיה. הבעיה היא כשקונים מצרכים כאלה מחוץ לארץ, תרופות כאלה יקרות שהביאים אותן מחוץ לארץ, והתרופות האלה, כמו שאמרת, הפירו עושים אותן מהמילן של חיטה, וזה חמץ. מה לעשות באדם שהוא זקוק להם? אלה שהם ישבהם חסר שלום חודש סכנה, ואין בזה שאלה, בגלל שמותר להם לקחת את זה. זה בריא אנחנו באדם שהוא חדש אין בו סכנה, אבל חודש הוא לא מרגיש לו, הוא מוכרח לקחת את הכדורים האלה. לכן הדין הוא שמותר לקחת את הכדורים האלה, החפיש יש בהם תערובת של חמץ, והחפיש החמץ זה דאורייתא, ולא מתירים שחודש אין בו סכנה, זה מה שהוא עושה דאורייתא. בכל זאת, כיוון שהעקר התקופה היא לא חמץ, עקר התקופה היא דברים אחרים, וגם כן הפעם שלה אין אותו, אילו למשל אלעס את הרפואה, לא הלכת, פעם לא טוב, פעם מאוס, אז אחי בלעים אותה, לא אוכלים אותה. כיוון שזה נקרא שלא שלא כדי להכילה, מוכר, כך כותב הרמב״ם בפרק ה' מהלכות יסודי התורה, שכל האוכלים כולם, כל דברים שהם אסורים באכילה, אם שם בהם פעם מר או פעם מאוס, באופן שזה נהנה בשעת אכילתו, אין בזה שום איסור, ואחר זה חודש שאין בו סכנה. לא חודש שיש בו סכנה, מתרפאים אפילו כרגיל, אבל בדבר שיש בו טעם מר, נעשה שלא כדרך אכילתו. התורה לא אסרה דבר אלא דרך אכילה, כמו שכתוב, לא תאכלו כל נבלה.
مسافة سديسة رفاق لا تسيري كل حدة يدخل دام لا تسيري كل محمية سيسة لا تسيري كل فهم المريض مش كتوب لهم بالله أخيلا أخيلا مش معك الدراسة أخرى مش عدام هنا مش عاد أخيلته أولا مزيد بضع شهولين من طعموه 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 مأوس طعموه مار لكي يصير زيت إن بزيء السول بنطورة ولكن جنح خامين يرى السول بزرع زيء السول إن زيء حريش إن بسكنها حريش إش بسكنها إن خلى بقى عمال بثنين فكوة حنوش أولا بقى شيء إن بسكنها بخوز الحخامين ذرب في الإسول كمان شاء ترى هتيرا ترى ما غاك ديرا الاحتلال لكن يخل عطام الدولارين عطام الثوفوف شيء يبدي أدام لا يبعثه من عصة طعم أنه يجيش طعم مهوس طعم دوحيس سيبذل منه أخذوش اللي هي بلوعة طعم بلوعة يجيش بطعم كم سيبقى شي مشروب كده خاخلتان يجي مطعم مش كهذا شغولين من أحاف شهدين إشلانه كل حمات شنفسان ما خلاته كده بثنين شي كان يسبب صح يجينا كحرخو كل الزمنو شو مطار مطار بهنا هذا حرخو كل الزمنو حميت ما ماش فحم سامو كل التفائش قد شمي حراس بيحسك موت بحم المحصول دي بثنيشي كان يسر في صح بثنين زمان شي يسر في صح شي يسر حميت هذا حميس الزي مطار بهنا مطار عصير الطب حام يشتمش من المشال يفوته لما كنت بطلع على شم حميت وإيد بحرخو كل الزمنو حراس من يسكي موت بحام الزخين هم كشوئين على كتير الحامات خذوا كتير هروش لقانا بني ورحام شئين إنه أخيرته وشيء السوق يشد أحشبه أخيرش إنه ده مين يسال وأخيرته يكشمو أحشبه ومعشيبه تكتير تعطوه عناه من الأخير السوق دي بعض هروش بشم النسيب بطيروني بخير كانت كتير نار بني ورحام كتير نار تلومات الجيشين ويكاك تشتك مرض هم مش حلطين بعد ما اوض فليك عبد سرور بش ياخ احشيري بجبار شو بطير سرور بني ادم وانو بان زي باخد بعطير سكر ادم مش ياخ بزي احشيري كده زي بعد بعد ما اوض مسكين بتوجع من السفر المهيري لكن مسكين بزاعت بعد ما اوض ايش عزو شو من شو سورين كاخ اخذ بيكين كمان شو مران فستاك لأسور كده عطاروش هذا انو مال عشبني جدا عبارة تيخ داع الضرار حاف ديك شو خير اتو بعينوه عبارة شو خير اتو عبارة دي تعبو دي بيش ايه بزي احشبه لخين هنا تغفوتها اللي هم سنين تتبوني هزي من عميلان لكن بيش يخد بلو عطو بدي ليس بول بيش عارف مسامو تبا بيش الدور لخين اكبرها اكبر التغفاء هي محمد التغفاء هي كل بيش امامين حريم بيحكر كمان يتوه هي بشيلها تعراضي ده بشيلها تبوية زي لكن مش ايه بزي احشده احشده شجاع بدبار شهو كل فكرة موت شهو بعينه نجيل حميس نخون شحرافه تو ابن هو لو خلق كشمو احشده بلخين اصول بقى في ده يدعى تعراش كما شامع تقول بسك مران هذا كشي الدبار هو على دي تعراضي خد دعطوه على التروفات هذا كدش ينوح ببليعة سنين بتعاملان هزي لكن بزيء في محشش كده كافتة بشلاف التوبات حوالين بالنسبين وكافتة كانت بسفر حزبوش كافتة بسفر شعر دعاء كل دعاء تسليم مطيرين بخول بني تروفوت أتروش إشوى محمد يموح عروش عبو السكنات بتيه لكاحة تطان يخول لكاحة تطان بماء بيسح أغا تيشيش اليوم برامت جان يشيش بتحروش المطور إيكافوري هم عشين كما تتصرف كأبش الروفوت عشينه كان كلان مها عميلان شل تبحي الجماع وشل بيرا دو خمش ايضا يمحشش حميل في مجال نخوض السيكو تام وده عميف عشير الكريف من محلقات شل فوسكي هذا بدينا كل مدام وتي كشير اللي حبيس كشير اللي بسو وفاتي روفوت يكروش بقوت محوش لعارف وعبيرو ابن عسين كما شامت يتبوي نعسان عميلان شل فتا شيء زي كا كل مش تمشي بعمل مش احتاج كل شيء زي كا يعني أكيد مش تمشي بعملنا نحيل أبغى الجامد شو مرابع مرابع حط لعارض بشار به كتير كان يبنيش رش يخسره يكون كورة طعمه مأوس بزرع تقول بعمل شو كده شو خد الروعة كل بين الحيوط بروح سبور والحين إن ما كان بيصور التصرفات عدة بالمية حتى صح أكيد ما ده حرش عنده سكنة ما يجري كا حرش عنده سكنة ואדם שיש לו חצי שנה משהו פנימי, אולכוס, דברים כאלה, והוא מוכרח לקחת את הכדורים האלה. וכל שכן, אדם שיש לו חום, קודח מחום, והוא שוחר על ארץ לבד, ודאי שמותר. אבל אדם שיש לו רק סתם מחוש ראש, אז הוא רוצה לקחת כל דבר, יש בני אדם ככה, מפונקים. מה יש? יש לך מעט כאב ראש, תדבר על זה. חס לראשו, עסק בתורה, כך בגמרא אומר. אבל במקום שעסק בתורה, הוא עסק בטלפון. אז מחפש את הטלפון. אז לכן, אם הוא רוצה, אם זה רק מחוש לעמה, מתגדר והולך, מתחזק והולך, אין עדת תורה, חודש שם בסכנה. אתה כותב בספר מגן העדף, אלא כאדם בריא. לכן, לא כדאי שיקח את התרופות האלה. רק אם גדל הכאב מאוד, תגיד כמה מחוש הראש. זה קצת מחוש, לא נורא, מתגבר עליו. לפעמים כאב כל כך רציני, הוא לא יכול להתגבר עליו. או לפעמים כאב שם למשל, תופס אותו על שם שלו, ולא נותן לו. הוא הולך לצער על שמו, אז מה יעשה? אז לכן אתה שומע ככה בשם בסכנה, ומותר להשתמש בתרופות האלה בימי הפסח. כפה, בסימן תשס"ו. דבש של גויים מותר לאכול אותו בפסח. ולחש שינן שומע ריבוב או קמח או סולת, שאחזקי אסורה ממחזקנה. ובהם דבריו של מרן. ילדים ממנו, סוחרי האחרונים, כמו בספר מאמר מרדכי, כותב, הוא הדין לסוכר שלנו, שאין לחוש ואחזקי אסורה ממחזקנה. לא צריכים לחוש שמן, ארבבות, פירורים של חמץ וכיוצא בזה, בשעת עשייתו, בשעת העשייה, המכונה כל כך שמה היא גישה. כל גוף זר שהוא, אם זה שערה אפילו, או צרוב עפר, או משהו, תקף תלקח אותו שחרר ולתת למקום אחר, כדי שלא יש שם שום זוהמה. כך טבע המכונה הזאת שמייצר את הסוכר. לכן אין לחוש שהתערה בו פירורית. למה להחזיק סוכר? חזקי סורה לא חזקי. לכן משלים אותו בחזקתו, והריבו קשה. כך כותב מאמר מאוד בכלל. גם הרב חידה כותב. הוא, הרב שלום, היה שדר, נסע בכל הארצות. הוא אומר, כשהוא היה קודם רב ראשי במצרים, תקופה מסוימת. הוא אומר, במצרים היה מקום חשש. מה היה? הוא ראה במו עיניו. שם אנשים ערבים, פרימיטיביים, בדורו של הרב חידה, לפני 200 שנה, היו אנשים פשוטים, חמלחים. היו עושים סוכר, איך היו עושים סוכר? היו עושים דיורה גדולה, ומסתכלים תחתי האש, ושמים בתוכה התבנית הזה של הקנים, קני סוכר, היו דוחסים אותו, ושמים אותו בתוך היורה הזאת, ומתעדה לאט לאט, מפתחים, מתעדה, והולך לו, ונשאר אחר כך עד שנעשה גזיש סוכר. אז הוא אומר, הוא ראה שיש חשש בעצם שם, שהפועלים הם ערבים, ועלים שם על איזה סולם, ומתגלים שם את הלחם שלהם, שאין להם קמצנים, לא יודעים בסתם עם הלחם שלהם, לוקחים את הפיתה שלהם, ושים אותה בתוך, ותובע בשם הרגלות, ושים אותה בתוך מהסוכר הזה, ונופל ברורים הרבה פעמים, ולכן הוא אומר שבזה כן יש חשש. אבל כבר שראיתי, עברתי בארץ אדום, כלומר באירופה, וראיתי שאין חשש כזה, לא מנה ולא מקצתה, שהכל סגור ומסוגר למעלה, וזה כל יורה היא כמו הבית הזה. אורך גדול ואש חזקה מאוד כדי לעדות את זה עד שנעשה סוכר. אבל שם אי אפשר לנגוע, הוא מגע געת שם בכלל, שהפעלים רק כזהירים, יש להם הוראה קפדנית, שלא תגע ליד, תסתכל מסתכל וירא וירא. מי יכול להכניס שם ליד? מתגלגלו בעצמו חמיית שלא עשיתי לך על זה. ולכן, הוא אומר, אין שום חשש בזה, והסוכר הזה הוא קשה בגדירים. זה כותב הרב חידה. גם הדור נעלת, שהיה באמסטרדם בהולנד, גם הוא כותב אותו דבר. הוא אומר שהוא ראה את מכונת הסוכר. הוא אומר, הדבר שהפיקומים שאנחנו אוכלים בליל פסח, הדבר שיהיה קשה כל כך למה הסוכר הזה. כלומר, הסוכר הוא קשה. למה סתם לעשות את הדיר את זה בעצמו? לתאר את עצמו, אפשר לשתים תה בלי סוכר, קפה בלי סוכר. חושבים, כן, עשו לבדים משקל לסוכר הזה, במאה פסח. מה מצריך לעשות דברים האלה? כיוון שזה מותר, זה קשה. הוא אומר, סתם לצער אדם את עצמו. מי אמר שהפה שלו הוא יותר קשה מהסוכר, או הקפה שלו הוא יותר קשה מהסוכר, מי אמר? אם כן, לכן שזה כבר חזקי אסורה למחזקנה, זה כבר גדול בתורה. ולכן אין לחוש, לא בסוכר ולא בסוכר. גם בספר בית מאיר של הגאון בן יאיר קוזנר, חברו של רבי עקיבא איגר, כותב בספרו, כל מה שכתב הרמ"ד אחמיר בימי הסוכר, אבל זה היה בדורותיהם, לפני 400 שנה היו אנשים פרימיטיביים. אבל כפי מה שנדע לי בבירור גמור, אין שום חשש בדורנו, הרב היה לפני יותר מ-150 שנה, אומר בדורנו אין שום חשש כדאי ועקר. ולכן הסוכר הוא קשר. קשר מאוד כדברים ומותרים, ואחרים נהגו בהם סוג בטעות של השבר, בטלפן אפילו בדיעתה. לא צריך אפילו אתה. לכן אדם למשל נחמר על עצמו, ולא אכל סוכר בימי הפסח. היה מזהה ולא אכל סוכר בפסח. היה שכתה בלי סוכר, כתה בלי סוכר, אני רוצה לזה. ועכשיו הוא שומע את הדברים האלה, ומתחרט על המנהג שלו. אפילו הצרה לצד, כי המנהג הזה הוא מנהג בטעות, שהוא חשב שזה עצמו. האמת הוא שזה שום סוג בזה. יש גם כבספר עציה בגנון, מהגאון קישינון, במיודה לב טילניטון. גם כן, הוא כותב את התהליך של הסוכר. וגם כן, הוא מחשב גילים פשוטות. אתה כותב את אהרן בשמעון, שהיה בגילים מצרים. הוא אומר שהדורות משתמלו, גם עכשיו במצרים, נעשו אפנדים, נעשו חוואדיה, נעשו, ושימו את המעריכים שלהם. ובשום שזה מעידן עכשיו הסוכר, מעניין לעצמי, בדקתי וראיתי את הנפנות של הסוכר, ושום חשש כדי אדם מלא גם קצת. ובהרחידת הדעת שבירושלים היו כאלה מזהרים שלא לאחות של זית שהיו עושים ערבים. גם כן, בתי הבד שעושים שם שם זית, היו זהרים ולא כאילו זה. שם זית הוא יש בו, שום חשש. אבל הפועלים האלה, כמו שאמרתי, חמפנים, ומביאים גפתן, אז בשעה שמזקקים את השם זית, מטמינים את הפיתות שלהם בתוך שם זית. וחשים שנפל שם הטרורים. זה גם כן כותב הרב, הרחידת הדעת, שככה היינו להגיד כמה אנשים בירושלים פורשים מהדבר הזה. היום גם זה, החשש הזה גם כן הוא נמצא, ולא שייך כדם לעקר. כמו שאמרתי גם כן, ברב הכי נדם קורא בפני הפסח, משהו בין חוזר מן האור, כבר מתבטא בפני הפסח, ונגמר, אין בזה שום חשש. לכן כל אדם שצריך איזה מצרכים בשביל פסח, לא יקנו אותם בתוך ימי הפסח, יקנו אותם בפני הפסח, שאז ברור לו שכבר לא נעשה שום תערובת בימי הפסח, כל תערובת פסח, תערובת 15 פסח, זה לא שום, בכל שום עושה. אפילו פעלת לבטים, אפילו בגיון לבטים. אבל ניבון, נעשה דבר בפני הפסח, אנחנו כמובן תדעת לא מפוס, כשאומרים מן החוזר מן האור. זה דעתו של הרעבד, כבר זכרתי זה בשעור הראשון, זה דעתו של הרעבד, זה אומרים חוזר מן האור היתר בהיתר בטל, ואין החוזר מן האור אחר כך כשנבא אחר כך הזמן של האיסור. ומסכים איתו בתשובות הר"ן, סימן נ"ט, כך הוא תימן כאילו בתשובת הרשב"א. הרשב"א שאלו אותו על חטים שנקצרו, ושמו אותם ערמות ערמות בשדה, קצת שהתלבשו מעט, ולא באו גשמים שוטפים על הערמות האלה. האם מותר לקחת מהקמח הזה בשביל לעשות ממנו מצה בפסח? הרי הוא אומר שאין בחוש לדבר הזה. למה יש ספק ספקה? מי אמר שנכנסו בתוך בטן הערימה? הם באו מים, הגשמים באים מבחוץ, וזה מתמפר, יש פי 60 ויותר מ-60. אם אתם רוצים לומר שנכנסו בפנים בתוך בטן הערימה, מי אמר שיחליטו שצריך להיות כל כך מים, עד שיעור שהאחתים נשרו כל כך הרבה זמן במים, עד שהתבקעו. ואז סימן של חמוץ. אם לא התבקעו, סימן שזה לא חמוץ. עכשיו אומר, ספק ספקה. מי אמר שהמים האלה הגיעו לבטן הערימה? זאת אומרת, הגיעו, מי אמר לך שיחמיצו? כמה שיש ספק ספקה, הוא הולך הרב להקל. כך אתה נעשה בספר גינת ילדים. אומר, אם לא תאמרתם בספר גינת ילדים, אומר, באברהם הנביא, הבדי של מצרים לפני קרוב 300 שנה, אומר, אם לא תאמרתם, לא נוכל לאכול מצה בכלל בפסח. כי אין לך ערימה של חטים שלא שוטפים אותם גשמים. ועוד שמביאים אותם באוניות, כשמביאים מחוץ יבוא, אז מביאים אותם באוניות. ובאוניות, אוניות שלהם לא, כמו האוניות שלנו של היום. אוניות שלהם כמו סירות כאלה, ותמיד מתזים עליהם מים, יום ורבע לא ישבותו, כל הזמן באים עליהם מים. אומר לכם, אם אתה חושש לחמש, אין את זה בסוף, לא תוכל בכלל מצה בפסח. אלא, מוכרח לומר, כי יש לנו ספק ספקה, שלא הגיעו המים עליהם, אם אתם מסיימה הגיעו המים עליהם, אולי אתם בחוץ, לא מבנים, זה מבנים, שמלא יחמיצו. כשיש לנו ספק ספקה, הם לוקחים אפילו בדורתה, כן נקודה. ובפרט, אם לוקחים אותם לפני הפסח, ופחנים אותם לפני הפסח, ויש אישים כנגדם, נגד החמץ, נגד המחומצים, אפילו אותם שכבר עלו בהם כמו סימנים כאלה, עלו בהם צמחים מהחטאים האלה, סימן שכבר החמיצו. אבל אז אתם כבר מתמתנים יותר מ-60 יש, וגמום אלא אין החוזר בנאור. גם כן מסתמך על דברי הרעבד והר"ן שאמרתי. בספר, גם בספר אורחות חיים, גם כן פוסק ככה שאין החוזר בנאור. כמה פוסקים שאומרים ככה אין החוזר בנאור? ככה דעת הרמב"ן, ככה דעת המאיר. הרשב"א סובר חוזר בנאור, בדרך כלל סובר חוזר בנאור. הזכאי ליותר מטעם שצק ספקה, שמבחלל לא לא נכנסו וחזרו המים בפנים, ופה נסו אמר חדרו המים בפנים, שזה לא יחמיצו. כן, כשיש ספק ספקה, רוצים להקל. נכין בכל הדרכים שאדם רוצה לעשות, להתמונן, לסורע לעצמו איזה דבר, יש להתמונן עם זה דבר שהוא מוסכן לדעת הפוסקים. כמו שאמרתי לכם כבר, כל המצות היום, לוקחים אותם כשיש השגחת הרבנות הקופרנים, לוקחים אותם מבלי להבדיל, אם זה מצות יהודה, אם זה מצות הלפרין, אצל האשכנזים יש טעם בהדור שיקחו אך ורק מהלפרין, למרות שזה יקר מאוד, אולי כפניים לשאר המצות. לגבי אשכנזים הם חושבים בדעת הרמה, שהוא חלק בדין חזר ונעור, בין לח בנח, ביבש ביבש. מה זה לח בנח? נגיד למשל, יש לך חבית מלאה יין, ואתה היית מעביר איזה בקבוק של בירה ונשפך מעט, נדחפה ידך ונשפך מעט בירה בתוך היין, והרי הבירה הוא חמץ גמור, אבל זה נעשה לפני הפסח, כיוון שזה לח בלח ודה תערובת היא תערובת גמורה, לח בלח לא נשאר עומד במקום אחד הבירה, הבירה נתערבבה בכל, והיה 60 פעם ויותר נגד הבירה הזאת שנשפכה, לכן לא חוזר ונעור בפסח, מותר לשאול את זה בפסח, זה אפילו דעת הרמה. אבל בדבר שהוא לא לח בלח, אלא יבש ליבש, כמו שאמרתי, החששות שיש במכונות של המצות, שאולי בשעה שנקו את המצות בין עשות לעשות, נגיד כל 20 דקות או כל חצי שעה, מנקים את מפסיקים את המכונה מלעבוד, ובודקים אם יש שם כל מיני פירורים, מסדקים אותם, ולפעמים נשאר איזה פירור באיזה פינה, שהעין לא ראתה אותו, וכיוון שהמכונה שרתה מלאכה במשך 18 דקות, אז כבר מחמיץ. אותו החלק של הפירור ההוא, של העשה, של הבצק, אם נשאר בלי שום עבודה, בלי שום עיסוק, במשך 18 דקות, זה נעשה חמיץ. וכן אחר כך כשחוזרים עוד פעם ועושים עשות חדשות, ואותו הפירור נפלט עוד פעם תוך כדי התנועה של המכונה, חזר ונפלט לתוך העשה השנייה, אז זה יחמיץ אותה, הוא חמץ, ואסר אותה. אבל אנחנו עושים את זה, מתי עושים את המצות? לפני פסח. ממילא, אפילו את המצל אמר ננעץ אותו הפירור בתוך הבצק, יש 60 פעם נגד הפירור ביותר. וכן אנחנו ממנו חוזר ונעור. זה לגבי דידן, כשאנחנו פסקים כדעתו של מרן, לא מחדקים בין לח ובין יבש. ועלה אומרים אין חוזר ונעור. אבל לדעתו של הרמה שהוא מחדק בין לח ליבש, אז לכן הם מוצאים מקום של לקחת אך ורק מהלפרין, לפני ששם יש לו כל מיני פטנטים, כל מיני מכונות, כל מיני דברים, שהיא פולטת את אם יש איזה פירור כלשהו, מפליטה אותו, מרחיקה אותו. אז טוב, לכן הם משדלים להחמיר בזה. טוב, אין ברכה. אבל אנחנו שקבענו הוראות מראה, וצריכים לחוש אוכל הדברים האלה. בפרט שזה יקר מאוד, לא כל אדם מסוגל לקנות כל חבידה כפול ומקופל, בפרט אדם נפרד שעושה בעל משפחה גדולה. אז לכן בשביל זה יכול לקחת מכל מיני מצות שיש, רק יש עליהם השגחה מהרבנות, שהם בסדר, שהם מושרים לפסח, יכול לסמוך עליהם. כי כמו שהזכרנו, גם הטעם של המצות האחרות יותר טעים מהמצה הזאת של הרבני. למה? כדי שהוא עושה אותה דקות מאוד, הוא חושש חששות רחוקות. מה חששות רחוקות? אם הבצע קצת עבה, הוא חושש שכשהוציא אותה מהתנור, עדיין היה בצק בפנים. לא נהיה כל סוחו. אם זה בצק וחם מאוד, והוציא אותו חמה מאוד, אז זה מחמיץ. אפילו אם יחזיר אותה עוד פעם, כבר החמיץ. ולכן הוא עושה דק מאוד. נכנס בתוך תנור 100% כבר נאפה. נאפה יפה. נאפה עד שנשרף כמעט. ולכן תטעם אותו, יש לו טעם מריר, כמו דבר שהוא חרוך, לא כמו דבר שהוא טעים. זה החששה, זה חששה רחוקה, זה לא חששה רצינית. כל המצות שלנו גם כן, הן דקות, מה הן כל כך עבות? בגמרא אומרת, מותר לעשות מצה עד טפח. לא יעשה אדם מצה עבה יותר מטפח. אנחנו עושים עכשיו טפח, מי עושה טפח? טפח, 8 סנטימטר, מי עושה היום דבר כזה? אפילו הפיתות שעושים בשביל מצה שמורה, אתה עושים את זה, יש בו לכל היותר, כמה יש בו? סנטימטר אחד, לכל היותר, העובי שלו. טפח זה 8 סנטימטר, איפה אתה, איפה הטפח? לכן שזה החששות הן רחוקות מאוד, שתמר שנשאר בפנים כמו
يشكموا بتيك لا ما يشكموا بتيك زي أفوي بطول تفتح زي ترعب أفلو مش عشان تان يتسون هالتنور تتحسر تعطوها حد شنين ترى لو بتيك ولا شو دوار دخيل كل إيديه محشش تروح كل أما ما نعسي ده أنا شيم شيء محششني أنا شيم شيء ليش تأم كمش عمري نحسهم حمرات بروش بهن كصفاتي دخيل شيء جاونه النتيف لبين أشتريتي ودا برلين هي أدم جدول بكي عطوم بروشنين باحرونين בער ספר העמק שעלה, משיב דבר, יש לו הרבה ספרים. הרב היה אומר, בואו וראו, הוא היה ראש ישיבה של וולוז'ין. וגם רבי יוסף בר מבריסק, בער ספר בית הלוי, משפחת בריסק, הם מדקדקים גדולים. גם כן הוא היה ראש ישיבה בוולוז'ין. והיה אומר להם, לתלמידים, לכו וראו, הוא מבני, הוא בן רבי יוסף בר, בליל פסח. אני יושב בליל פסח, שמח בטוב לב, זכה אותי הקדוש ברוך הוא, אני אוכל מצה, אני אוכל שותי ארבעה כוסות, ואילו רבי יוסף מבריסק, אולי היה עוד משהו חמץ, אולי היה כך, אולי היה כך, כולו, 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 רועד, פוחד, באותו הערב, מתחילו, הורחימו, הורחימו, התחילו. לא, זה חששות, חששות לחכות. הרב, גם, אתם אולי ראיתם את הרב בלבלי מבריסק, נכדו של רבי יוסף מבריסק, היה תקעת שופר, היה עושה לא מעט מהקולות, הלוואי מיליון קולות. היה אומר לזה, שומע את התקיעה, התקיעה צריכה להיות ישרה. ואם הוא קצת את פעם ימין ושמאל, עוד פעם. לא חמוד, לא חמוד. לא עושה. היו הרבה שקיבלו שבר מהתקיעות שלהם. עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם. למה הוא חשש מהם, כל כך חששן היה. היה כבר קריאת שמע 10 פעמים. אולי המילה הזאת לא אמר טוב, אולי זאת המילה לא אמר טוב. זה מחמת רעת שמיים, לא חשש בגלל אנחנו באים לצחק. זה רעת שמיים. אבל יותר מדי חששות, תורה, לא נתן לתורה למלאכי השרת. השמיים שמיים מאשר והארץ נתנו בני אדם. המצוות נתנו בני אדם. וחיו בהם ולא שיעמות בהם. היו כאלה שמסכנים, היו תוקעים של הרעב, קיבלו אחר כך תקפת לב. אדם הוא בשר וגם. מה, אדם הוא בזה? אדם הוא בזה. תוקע וחוזב תוקע ותוקע. בקושי אנחנו שגורים מהקולות מסכנת התוקע שלנו נעשה כדין בסמניקן, כל כך עיה ויגיע. הוא שם, מוח עבוד, מוח עבוד, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה יעשו? טוב. נחזר בעניין שלנו, ואמרנו, לכן התורה שלנו כמו שלנו, תורת חיים. ברכי הדת שלנו, המכון לטיפותי השלום, לא צריך לחפש חומרות בזמנים האלה. ובפרט שאנחנו כמה מהם בכל דבר כדעתו של מרן, ולא יכולים להחמיר לדעתו של מרן. כמו שכותב בספר שאלות ותשובות מעריף. מעריף רבי יעקב פרצ'י, זה היה חברו של בעל בינת ברנים. הוא היה אבני באלכסנדריה לפני קרוב 300 שנה. והוא כותב בספרו, בדידן שקיבלנו הוראות הרמב״ם ומרן, בעל השולחן ערוך. כל הנותן בדבריהם, אפילו בכולה לחומרה כדי להחמיר, הרי הוא כבזזה בכבוד רבותיו בענות שעניש. זאת אומרת, גם לעשות חומרות נגד מרן באותו. אלא יש לך דעת מרן, אנחנו קיבלנו לראות מרן, ודיינו בכך. צריכים לחפש חומרות. ובפרט בכמה דברים שיש לנו, שיש בהם צירופים שונים, הרבה צירופים. יש דברים שהם יותר טעם לפגם, שדעתו של מרן גם כדי להקל. גם זה דעתו בפוסקים כדי להקל. כך כותב גם כן הרמב"ן, הרמב"ן בתשובה כותב, נותן טעם לפגם מותר, גם באורחות חיים, זה בסך הכל למעשה. כך כותב בספר אור זרוע, אומר ששלחתי למורים ורבים, רבנו אבי העזרי, רעביה ראשי תיבות אבינו אלעזר בן יואל הלוי, שלחתי אליו שאלה, אם נותן טעם לפגם מותר גם בפסח, והשיב לי תשובה כהלכה שמותר גם בפסח. וכן הסכים עמו רבנו שמחה, וכן פסק רבי יעקב מקורבין. זה דעת התוספות והראש במסכת עבודת זרה דרסן מחבד. שנותן טעם לפגם מותר גם בפסח. וכך פסק מרן כדבריהם, ראה שדעתו בפוסקים ככה, הרמב"ן, האורחות חיים, האור זרוע, רבו רעביה, ורבינו שמחה, ורבי יעקב מקורבין, והתוספות והראש, כל אלה לא מספיק לנו שכולם מתירים, וכן לכן פסק נפלת העם לפגם מותר. מי חולק על זה? רבי אליעזר ממת תלמידו של רבינו תם, בעל ספר הראים, הוא חולק על זה וסובב, נותן טעם לפגן, עשו בפסח. והרמת אומר את הסברה הזאת, ולכן פסק נסענו גם עשו בפסח. ואנחנו קבענו הוראות מרן, לא צריכים לזוז ממנו ימין ושמאל. לכן אם קראנו את הטענו גם, כגון למשל, שכחו וטעו ולקחו סיר שבשלו אותו כל ימות השנה כאילו בשלו בו חמץ, את ריות וכל מיני דברים, ולא הכשירו אותו לפסח. בטעות שכחו בחול המועד, לקחו אותו ובשלו בו תבשיל קשה בפסח. מותר לאכול את התבשיל, עם איזשהו מסוג. למה? זה טענו גם. כל מה שנבלע בתוך מפני הכלי, אחרי 24 שעות, זה תקף נעשה פגום. מכוח המתכת נפגע. כך תבינו רבותינו. לכן כתוב בגמרא בעבוד עזרא סמ"ו, לא אסרה תורה אלא כדירה בת יומה. איפה אסרה תורה? בכלי מדיין. שכתוב שמה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר. כגון שפוט, כגון אסקלה. צריך להעביר אותו באש, לדבן אותו באש, כדי שיסרק כל מה שברוע בתוכו מהדברים האחרות אסורות שבשלו המדיינים. ואתה רוצה להחשיב ותשתמש בזה בקשרות. אז לכן תורה צוותה, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, כמו שופנים והסקלאות, וכל אשר לא יבוא באש, כלומר אתה משתמש בו על ידי רוטב, על ידי נוזלים, כמו כדירות, צירים, ירות, קומוסים, כל אלה הדברים, תעבירו במים, לא במים, במים, מים מותחים. תעשו אותם במים של הגעלה, ואז תחשיב אותם. כן, כל מה שהתורה אסרה, כתוב על זה בגמרא, לא אסרה תורה, אלא כדירה בת יומה. אבל אם עבר 24 שעות, אז נגמר, זה כבר נותן טעם דקן, זה נמאס, מתקלקל הטעם שלו על ידי המתכת, ואז כשפורט את הטעם, פורט טעם פגום. והתורה לא עשה טעם פגום, רק טעם לשבח. איפה ראייה של התורה לא עשה טעם פגום? לא תאכלו כל נבלה, גר אשר מחרכת את עיניו האכלה, או מכור לנוכלי. מי זה גר אשר משעריך? גר תושב, כלומר גוי, שקיבל עליו בשמו של המצוות של בני נוח, אבל הוא אוכל נבלות וטרפות. לכן, לגר אשר משעריך את עיניו האכלה. למה אתה היית צריך לומר את זה? אני יודע, בלב אחי, שאכילה של דבר שהוא אסור לנו, אני לא יכול לאכול אותו, אני אתן את זה לגוי, אתן את זה למי שאוכל נבלות. התורה אמרה לי את זה להגיד לך ככה, נבלה הראויה לאכילה לגר, שמה נבלה, אם לא, אין שמה נבלה, היא מסריחה כל כך, שהגוי הזה לא יאכל אותה, אז כבר אין עליה תורת נבלה, התורה לא אכלה אותה, החכמים עשו אותה כשיאכל אותה בעינה, השולט, כמו שאמרתי כבר, אבל אם הוא נערים את זה, או כמו תערובת שיש שם בתוך הכלי, ופורח טעם שהוא פגום, זה בכלל נבלה שאין הרויה לגר, שאין עליה תורת אכילה ולא עושה את זה. לכן לא עושה את זה. זה הטעם, לכן כשעבר 24 שעות מכלי, הוא פגום, מה שבלוע בו הוא פגום, ולא עושה את המאכל האחר. זה גם כן אותו דבר, לא לגבי להתחילה, אני מדבר על זה עבד. אם כבר עשו, אז אנחנו אומרים שלא עושים. אבל מה שאין כן להתחילה לקחת כלי של גוי, שעבר עליו 24 שעות, תקעתו תבשל בו אוכל שלך קשה, חס ושלום. מדרבנן זה אסור. הגמרא אומרת, כן, יחי, כדירה שאינה בת יומה תשתרת, גזירה, כדירה שאינה בת יומה, עטו כדירה בת יומה. גזירה של חכמים, אבל לא מדאורייתא. גזירה שלהם היא לך תחילה. בדיעבד, אם טעית, לקחת כלי של גוי, גוי ממש מבשל בו, שכסים ורמסים, סמומה ותרעה שיהיה לו. אם כן, מתי לוקח את הכלי הזה בשק כזאת הפרחי האדמה, או שדקת בו בצין, מותר לאכול אותם. למה מותר? אחרי שעבר 24 שעות, זה טעמו פגום, והתורה לא עשה בדיעבד. לכן חדלה אסור, זה הכשיר את הכלי. אבל טעית, חשבת שזה כשר, ואתה, אם כן, אומר מותר, שוגג, כך כתבו התוספות המחורות כך ג', שכל אומר מותר, מי שטועה בהלכה, גם כדינו כשוגג. זה דווקא שוגג. שחשב שהכדירה הזאת של ישראל מתחלפה בו בכדירה של גוי, אלא אפילו שהוא טעה בהלכה, לא ידע את הדין, שאינו בן יומו, עטו בן יומו, והלך הוא בשל, בדיעבד מכשירים, מתירים לו. לכן משזה עם אחד בבית שלו, לקח כלי של חלב, שמרתיח לו תמיד חלב, ובשל בו בשר, או בהפך. אם עבר 24 שעות, בין זה לזה, מותר לאכול את החלב, מותר לאכול את המאכלי בשר שיש בפנים. רק הכלי עצמו, נעשה בנוע גם בשר וגם חלב, אסור להשתמש בו שעשה לו הגעלה. אבל האוכל לא נעשה, האוכל בדיעבד מותר לאכול אותו. הן אם זה מאכל בשר, זה מאכל חלב, כי כל אחד ואחד בפני עצמו מותר. אז זה היה מיוחד בחלב, פשטה בו בשר, אבל מתי פשטה בו? אחרי שהרקת את החלב מתוכו, ועבר 24 שעות בינתיים. נכון שבלוע עוד חלב, פעם של חלב, אבל בלוע, אם המתכת, נמאס כבר, נעשה טעמו פגום. כשהוא פורא טעם, לא פורא טעם לשעבר חלב, טעם פגום. לפי כך, מה שהחלב משטה אחרי זה, בשר למשל, עכשיו לבוא זה קשה, מותר לאכול אותו, אבל את הכלי צריך להגיד אותו, כפי שנעשה בלוע בשני הדברים ביחד. חוץ, אז יש, מסתנה יש בבישול השני, 60 נגד מה שלא היה לחוץ. רק אתה מרק. טוב, נחזור בעינים שלנו. אז זה מה שאמרנו עכשיו, גם לגבי פסח, המחלוקת היא לגבי פסח. בכל העשורים כולם יודעים שאחרי שאלו בן יומו, זה נקרא שהוא מוצא טעם בפגם וזה מותר, כולם יודעים. ומה נחלקו בחמץ? מי שאוסר, כמו היראים שרבי אלעזר ממת, הוא אומר לא, זה חמץ הפסח חמור, משהו. אז גם כפה, אפילו שהוא פגום, אבל משהו מהעיקה. אז זה חלקו כל התוספות והראש, משך וזה אפילו משהו. זה גרם למשהו. כמו שאמרתי, הלהקה של הפוסקים, כולם מסכימים להקל, הרמב"ן, הרוחות חיים, רבי יעקב מקורבי, רבי נשמחה, רבי עזרי, האור זרוע. והוא שם בעוזריה מספר גם כן, אומר פעם אחת, אומר, הוא זוכר איזה מעשה. הוא אומר שהייתי יושב, זה היו תלמידים עותרים את מורנו רבנו רבי יהודה בפריס. רבי יהודה בפריס היה אחד מבעלי התוספות. וכן היה יושב, והייתי יושב, שומע לקח ממנו, ועמד השואל בשעת הלכה למעשה. הוא נותן טעם לפגם, מוסר לפסח הוא אסור, והורה לו נותן טעם לפגם, מותר לפסח, בהלכה הוא מעשה. זה מעין גם כן האור זרוע. אז אתם לומדים, יש לנו בחוקה של פוסקים, ועשו מעשה רב. אם דעתו לכם מרן, סומך דעתו עקור הפוסקים האלה, והתיר. אבל יש הרשב"א, יש מה שאוסר, וכמו דעתו של רבי אלעזר ממת, ולכן יש כאלה, כמו שאמרתי, הרמ"ד פסק את דבריהם. אבל כל גדולי רבני הספרדים, כולם פסקו כדעתו של מרן. למשל הרב פרי חדש, פסק כדעתו של מרן, שנותן טענו גם מותר לפסח, כך עיד גם כן בספר שולחן גבוה. כך גם כן יש עוד ספר דבר משה ממשה אמרידיו, אחד מרבני סלינוקי. אביו היה הגאון בשלמה אמרידיו בעספי כרם שלמה. אז אומר, שאלתי אתמול אבי איך המנהג בעניין יותר טעם לפגם בפסח, והשיב לי שאנחנו לא זזים בדברי מרן שפסח יותר טעם לפגם מותר בפסח. כן, אחרי שיש לנו עדות של גדולי העולם, שכולם מעידים שככה יחד למעשה, אז למה אנחנו נחמיר? לכן במקרה של איסור, אם נדבר כל זה באופן מקרי, אבל יש הרבה פעמים, יש גם כן אבקה מנהר, אחד למעשה, אם מותר לאכול אותו לחלחלה בפסח, נגיד, עשיתי בטעות, לקחתי בשקתי משיבות כשר, בשביל ליל פסח, לאכול אותו בליל פסח. אחר כך נברר לי שהסיר היה של חמץ, לא היה הסיר כשר. והסיר הזה של חמץ, אבל עבר 24 שעות שלא בשלתי בו כלום. אז זה נקרא שמונה נותן טעם לפגם. טעם לפגם קודם לפסח, עדיף נותן טעם לפגם בתוך הפסח. יותר קל, ולכן זה מותר. אפילו הרמה, אפילו אם ישאל אותי אשכנזי על השאלה הזאת, אני אתיר לו. למה? יש הפרש בין נותן טעם לפגם שקרה בתוך ימי הפסח, ובין נותן טעם לפגם שקרה לפני הפסח. כמו שאנחנו אומרים, אין חוזה ונעוד לגבי עניין שבטל בשישים, תחת דברים את אותה נפגן, אני אומר שזה מותר. לכן מורים הלכה למעשה להתיר. ומרן פסק גם כן, בכלל בערב פסח, אפילו בזמן סירו של החמץ. אבל מהצהריים והמעלה אסור לאכול חמץ. יש בזה עשה, תשמיטו שעור בתיכם. אסור אדם שיאכל חמץ אחרי הצהריים מדאורייתא. זה לא מדרבנן. בשש שעות ומעלה. אך ביום הראשון תשמיטו שעור, גמרא אומרת אך, באטמח ברביחיה, לשון חצי. כך לשון אך. אז זה חצי יום, יום 14, מחצי יום ומעלה זה אסור, חצי יום הראשון מותר מן התורה. באו חכמים ועשו סייג לתורה, ואסרו שעתיים לפני הזמן הזה, לפני חצות, למה אדם טועה שעה, שעתיים, קודם פרצה עליהם שעונים כמו עכשיו, היום שעונים, וכל אחד ואחד יכול לדייק אותם, כל שעה שומע רדיו, כל שעתיים שומע רדיו, ודייק את השעון שלו. באותו הזמן לא היו כל הדברים האלה. אז לכן שמי יטעה, באו רבותינו עשו סייג לתורה, ואמרו שעתיים לפני חצות, הכל בשעות זמניות. שעתיים לפני חצות אסור לאכול את החמץ, שעה לפני חצות אסור גם בהנאה. אבל מהצהריים למעלה זה מדאורייתא, מדאורייתא. ובכל זאת, פוסק מרן, שאם קרתה בטעות איזו תערובת של חמץ במאכל החיה, במאכל כשר, בטל בשישים, כמו כל האסורים. מתי אנחנו אומרים חמץ הפסח ומשהו, בתוך ימי הפסח, בדלות פסח והלאה. אבל לפני כן מותר, למה? ככה אומרים התוספות, במסכת עבודה זרה סמ"ו, מסבירים את זה כך. אבל כל הפעם למה חמץ הפסח ומשהו, מסבירים התוספות, בפני יש נקבצו כל החומרות שיש באסורים בעניין חמץ ופסח. תורה חמירה בה בכל החומרות. נגיד, יש בזה סוכרת. חמץ יש בו סוכרת. כי כל אחד מחמסת, נתתה את נפש האם עד את ישראל, ביום הראשון זה שלא יהיה. כל שעת ימי הפסח, מי שאוכל חמץ חייב כרת. יש בו איסור הנאה, כתוב לא יאכל חמץ, וכתוב לא תאכל, לא אתה תאכל, ולא בהבטחה תאכל, ולא הגוי תאכל, אסור, יש לך חמץ, לא תתמיד זה לגוי. הוא יחזיק לך טובה, זה ביקש ממך הנאה. וחמץ הפסח אסור בהנאה. וכן הרי יש בו גם איסור הנאה. חלב, יש בו כרת, אבל אין בו איסור הנאה. וחלב דיברה, וחלב טרפה, יעשה לכל מלאכה, ואחר לא תאכלו, רק לא תאכלו אותו, אבל מותר בהנאה. כן, אפילו שיש מוכרת, אבל מותר בהנאה. לכן חלב זה לא פרש, הוא בטל בשישים. או דם, דם זה בטל בשישים. אפילו שיש מהם כרת. כי עכשיו, גם העניין הזה, יש בו גם איסור כרת, וגם איסור הנאה. דבר שלישי, שיש בו לא יראה ולא ימצא, שלא מצא בכל האסורים. ושום איסור לא מצאנו שאדם אסור שישאיר את זה ברשותו, לא כתוב. נזיר, יש לו יין בבית שלו, והוא נזיר, 30 יום אסור לשתות יין. אמרת, תשמע, יין, לא בדין מיני, תבער אותו, תעשה ביעור חמץ. תראה, שתפעה אותי לבער אותו, תראה, לא אוכל, לא אוכל, לא שתה, מה אתה רוצה ממני? כי באמת, בסך לא יותר טוב. משעקר חמץ, לא יראה לך חמץ, בכל בירך שמעת את זה. כי נקבצו כל החומרות בימי הפסח. גם רבותינו הלכו בעקבות התורה, והחמירו בחמץ, אמרו חמץ לפסח למשהו. אבל מהצהריים ומעלה, נהי שאסור לאכול חמץ. כרת אין. למה אין כרת? כתוב בפירוש, כי כוחו לאכול חמץ, ונחתה נפש האימן ישראל, מיום הראשון עד יום שבעים. כלומר, לפני כן לא. וכן אין כרת. בלעיר ובנמצא אין. כתוב לא ראה, הוא לך שבעת ימים. כי כל אכול חמץ, נחתה נפש האימן. אז לא כל שבעת ימים. אבל מהצהריים ומעלה, אין אסור להימצא. אסור בהנאה, נכון, אסור בהנאה. אבל לא נקבצו שאר החומרות. לכן גם רבותינו לא החמירו לאסור אותו בכל שהוא, אלא בטל בשישים ככל האסורים שבתורה. זה דברי התוספות, נעמוד לדברי סמ"ו, והסכימו עליהם כמה ראשים, גם הראש שם ככה הסכים, וכך אומר גם כן המאירי, וכך פסק גם כן מרן, שבערב פסח בטל בשישים. יש איזו סברה שאומרים בדעתו של הרמב"ם, זה הרב המגיד. הרב המגיד בשני, הוא כותב בדעת הרמב"ן, שהוא סובר שאפילו אחר הצהריים בערב פסח, גם כן לא בתי בשישים, אלא אפילו בערב לא בתי. דינו כדין בפסח. למה, מאיפה, למה הוא מנמק את זה? לכאורה נימוק סביר. הוא אומר, הרמב"ן כתב, למה אסור חמץ הפסח במה שהוא, כל שהוא, אפילו בערב לא בתי, למה? פני שהחכמים קבעו, כל דבר שיש לו מתירים, אפילו בערב לא בתי. ביצה נולדה בירתו, ביצה נולדה בשבת. ותערבה בביצים, ארגן מלא ביצים, ואתה לא מכיר אותה, לא יודע איזה היא שנולדה היום, אבל בזה שנולדה ביום טוב, אסור לאכול אותה באותה היום, עד מחר. אבל זה נקרא שמות דבר שיש לו מתירים. היום אסור, מחר מותר. דבר שהוא אין לו שום היתר עולמית, החכמים לא יבואו לאסור לך, תורה חסה על מאמינם של ישראל, בטל בשישים, אומרים בטל בשישים. אבל שאין כן דבר כזה, שמחר יהיה מותר. היום אתה לא תאכל את זה, ביום טוב לא תאכל, תאכל את זה בלילה, תאכל את זה מחר. מה זה בוער? אז לכן, אשתוכלנו בביטור, בהיתר של ביטור, באיסור כזה, אתה בהיתר גמור. אתה תשב על זה למחר ותאכל את זה. אז אומר לך הרמב"ם, חמץ הפסח הוא אסור. אחרי הפסח מותר, נעשה חמץ מותר לאכול. וכן, כיוון שאחרי הפסח מותר, זה קשה מאוד לדבר שיש לו מתירים. לכן אפילו בערב לא בטיל, זה מסביר הרמב"ם. יש הרבה קושות על הסברה הזאת. מה קושות שיש? כמה מהחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. אז מה אתה אומר? היום זה אסור, אחרי הפסח יהיה מותר. גם אחרי הפסח יהיה אסור, כמה הרווחנו? מי שלנו הביצה שנולדה ביום טוב, לכל הדעות מחר מותר לאכול אותה אפילו לבדה. מה יש לך? שום חשש. אבל חמץ, מאחר שגזרו רבותינו אמרו חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. אז למה נקשה לנו לשם מתירים? יש מתרוצים, יש כל מיני תירוצים על זה. הרמב"ן במלחמותיו בפרק כל שעה, כ"ט עמוד ב', מעריך ליישב את דברי הרמב"ן, והוא כנראה גם כסובר כדבריו, שזה נקרא שמות דבר שיש לו מתירים. אז אם זה מה הדבר שיש למטרים? דבר שיש למטרים, אין הפרש אם זה בתוך ימי הפסח או בערב פסח, אחר חצות היום. מה הפרש? אם היה בלילה, בליל פסח, אתה אומר, זה דבר שיש למטרים, אסור אפילו בערב לבתים. ולמה בערב פסח? גם כן אסור. כי האסור הזה, אתה אומר, אחר הפסח יהיה מותר. אז מה הפרש? לכן, לפי דעתו של הרמב"ם, אין חילוק בין אם זה בערב פסח, בשעת איסורו, ובין בתוך ימי הפסח. הוא לא סובר את הטעם של התוספות, ורוב הגאונים שככה אומרים, אנחנו נותנים גם בתוספות בפסחים דף למד, וגם בחודית דף צדיק זין. בכל המקומות האלה קוראים בתוספות שהנימוק הוא של איסור חמץ לפני שהתורה החמירה בו, אמרה יש בזה כרת, יש בו איסור הנאה, יש בו לא יראה ולא יימצא, זה מה שאמרו התוספות. וזה באמת מפורש ככה בספרי הגאונים. אז אם נאמר כדבריהם, יש לחלק בין ערב פסח החצות עד הלילה, שאז אין הנימוקים האלה, אין כרת, אין לא יראה ולא יימצא. אבל אם תאמר הספרה היא כמו דעת הרמב"ן והרמב"ן, זאת אומרת שיש מבטלים, צריך לאסור גם בערב פסח. מרן לא חשב בסברתם של הרמב"ן והרמב"ן, כנראה שהקשו עליהם, כמו שאמרתי, גם מרן במסכת פסחים כ"ט הקשה עליהם, לכן פסק מרן כל תערובת של חמץ בערב פסח אינה אוסרת אלא בשישים ככל האסורים. לכן אם בשנה למשל תנגולת בערב פסח, שקובעות פסח, שקובעות אותם בלית פסח, והתנגולת הזאת מצאנו בה חטא מבוקעת. חטא מבוקעת מרוב שרתחה יחד עם המרק, אז התרככה מאוד החטא עד שמתבקעה. הביקוע הזה סימן של חמוץ מובהק, סימן שזה חמץ. אם כן זה חמץ. עכשיו מה עושים? את החטא תיקח אותה, תשרוף אותה, את התנגולת תאכל אותה בלית פסח. למה? כלומר שהיה בתוכה חמץ, חמץ ואתה בשישים, התנגולת בשישים נגד החטא, חטא כמה היא, כמה הגודל שלה. אז הוא יודע שכבר מתפתלה בשישים. לכן בלי פסח מותר, אפילו רוצה לחמם את האוכל, הוא רוצה לאכול את זה כאן, רוצה לאכול את זה בליל שולחן עורך, רוצה לאכול את מאכל, תבשיל, מותר, לחמם אותו אחד, מה יש? החמץ כבר הלך, איננו כבר, כבר יעבור. בלי פסח מותר, אפילו רוצה לחמם את האוכל, הוא רוצה לאכול את זה כאן, רוצה לאכול את זה בליל שולחן עורך, רוצה לאכול את מאכל, תבשיל. מותר, יחמם אותו אחד, מה יש? החמץ כבר הלך, איננו כבר, ויעבור, ואיננו, איננו, שהוא לא נמצא. אז מה יש לך לחוש? תחמם אותו בלילה. אבל אם הייתי שזה פתי, השאיר את החטא, השאיר אותה, בפנים. וחזר בלילה, ויתיח את זה יחד עם החטא, חזר ונתן טעם, ונאסר הכל במשהו. איך יש פה את זה בזבאליה? למה? הוא אשם בדבר, היה צריך לסבק את הקטר. אם אתה חמץ, סבק אותו את הקבלן, משותך. למד שאיר את זה בתוך השיח. עוד תומעתו הוא, שאר, אחר כך ברר, חזר פעם, חמם אותו. אם לא חמם את האוכל, הביא אותו כחלקה בפניי, וככה תחתה, תכפה עליה כלי עד אחרי הפסח לשרוף אותה, והתבשיל מותר, כמו שזה כאן, צונן וצונן, לבעלה ולבעלה. האורז גם כן, אלה שנוהגים בו, לאכול אותו בפסח, אז גם כן מציעו וחתים, היו משתלמים בו וחתים. לא כל האורז אותו דבר, יש כאלה שמנקים אותו יפה ויפה, מובן באריזה כזה, והוא נקי בדרך כלל, אף על פי כן לא יסמוך עליו, על נקדון של אחרים, אלא הוא בעצמו יבדוק, יטב את האורז ככה בזהירות, בעין ועין הפקיחה, כדי שיראה שיש שם שום תערובת של חטא. אם יש חטא אחת, הוא עושה לתו את כל האורז. כמו שכותב עליו תורי חדש, ובחזקיה דסילבה, הוא אומר, בביתנו נהגו להקל באכול אורז בפסח, ובשנה אחת, עד שבשנה אחת בשילו אורז וראיתי בראש הצלחת למעלה את הכמינקר האורז הזה ולמעלה חטא מבוקעת כמו שאומרת פה תראה אותי אז הוא לקח אותה תראה אותה ראה שהיא מבוקעת אין מה לעשות לקח את כל הראש שפחת הוא מאותו הזמן אומר קיבלתי עליי לא לאכול אורז בפסח ודע אשתו הרבנית הייתה בודקת יפה הייתה בוררת יפה אבל קוראים עכשיו, אדם בסבלנות, שגיאות מיידית, קוראים לחיים, עבד תחת עליו. לכן, באותו זמן הוא נמנע, אבל הוא לא הורה שאסור לאכול אורז. מרן פסק לנו שמותר לאכול אורז בפסח. לכן בודקים את זה שלוש פעמים, לא מסתפקים בפעם אחת. וטוב הדבר, שהבדיקה תהיה על ידי שני בני אדם. נגיד, אשתו בודקת את הפעם הראשונה והשנייה, הוא יבדוק פעם השלישית. כשהיא יודעת שבעלה אחר כך מבקר אחריה, אז תשים לב יותר. אחר כך נמצא, הנה חפה, איך עשית דבר כזה? בושה, זה או יותר בושה, אחר כך מרעה חזקתה. לכן תשים לב יותר, יותר טוב ככה. טוב, אדם, כאדם יודע שיש לו ברוך השם, חכמה שאפשר, שחמת לב, התורה היום בפרשה שלנו, שבחה הרבה את הנשים, כל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחוכמה, וכן, לכן אם יודע אותה שהיא זהירה וזריזה, אני אשמוך עליה. רק שימו לב, שלא יעשו את זה בזמן שהילדים, יש ילדים קטנים, והם ערים, וכל אחד תופס את הפרוסה שלו, והולך ונוגס בה, והולך ילך ובוקר, אומר, אמא, רוצה כך וכך. טוב, והיא בודקת את שעת האורז, יכול להיות שיפול פירור אחד מהפה שלו או מהיד שלו יפול בתוך, מה אנחנו? מה אנחנו חייבים לתקן אותם? היא מבררת את החטא ומכניס בתוך הלחם, זה יותר גרוע. לכן תעשה את זה זמן או שהילדים ישנים או בחדר אחר באופן שלא ילהם קרבה אליה בשעה שהיא בודקת. זמן הבדיקה תעשה את זה בלי שום אדם, בלי שום חששות רחוקות. כי אמרתי כבר שהאורז והכפור אנחנו נוהגים כולה בהם. האשכנזים כמובן הם מחמירים בזה. ואסור לי להכשיר אשכנזי, אם אני מזמין אורח אשכנזי לביתי ואני מגיש לו שיוכל צלחת אורז, זה אסור לי לעשות ככה. אבל הוא לא רואה שזה אורז. אני אומר, לא רוצה, הוא אומר שאני לא רוצה לאכול, אבל אני מכשיר אותו. רואה אורז משובח, מפואר, מסכן, הרבה ימים לא טעם אותו. אז אחר כך אני מגרה בו איזה יצר הרע שיוכל אותי. למה אני צריך להכשיר אותו? אני צריך להגיש לו מאכלים שקשרים לו. אין לי פשוט להכשיר אותו. היום למשל יש אנשים מחמירים בשמטה, יש אנשים שסומכים על היתר של המכירה, וכבר אמרתי לכם, במדינה סומכים אנחנו על היתר של המכירה, לדעתי אין בזה שום חשש. מי שרוצה להחמיר, להחמיר, תבוא אדם ברכה. אז לא, יש אנשים שלא יקנו אלה דווקא מחנות שיש שם השגחה של בדת ותעודה וזופת תעודה בישראל, טוב, רוצה להחמיר, תבוא אדם ברכה, מה זה בידו? אבל הוא נוהג להחמיר בקפידה, לא שסתם באקראי. ואני הוא מזמן אצלי בבית, ואני לא נוהג רוח, לא נוהג חמרות. אז צריך אני אגיד לו, אדוני, תדע לך, בבית שלי אין חמרות ששמטה. אתה רוצה אותך, לא רוצה עם עסנמי, תראה. אז אני אסור לי להכשיר אותו, להביא לו ככה בסתם. אולי הוא אומר, עכשיו, בטח זה רב גדול, הוא בדרך בבית שלו, הכל גלט, הכל קשה. יודע שהוא לא סומך על המכירה. לא, אני אומר לכם, אני סומך על המכירה. אם כן, למה יבוא בידם ויכשיר אותו? זאת אומרת, תדע לך שזה לא בשבילך, האוכל הזה בשביל שמתירים. מי שרוצה להחמיר, יחפש לו בית אחר. אז אמרנו עכשיו, גם כן בעניינים האלה כך, אבל צריך לדעת, הכלים של אורז, של קוטניות, הכלים אין בהם שום איסור, בכל אדם. גם מי שמחמיר שלא אוכל אורז בפסח, לא אוכל קוטניות בפסח, לא אוכל מי שמסודר שזה חמץ. מי שאמר ככה, הוא אידיוט עם הארץ. איך יחשוב שהאורז הוא חמץ? הגמרא בפירוש אומרת שרבונה ורבה היו אוכלים אורז בפסח. הגמרא אומרת על עניין במסכת פסחים ק"ד שהיו מביאים בלב פסח, כתוב במשנה, זכר למה שמביאים בזוורת המקדש קיים, היו מביאים בשר של חגיגה ובשר של פסח, שני מיני בשר, בשר של חגיגה ממושג, ואילו הפסח יצא לי. כי קודם כל אוכלים בשר חגיגה, מברכים עליו, שקדושנו משותף וצבאנו לאכול את הזבח. והיו אוכלים אותו עד שכמעט ממלא קרסו, ואחר כך אוכל את הפסח על הסובה. ועל הפסח מברך שקדושנו משותף וצבאנו לאכול את הפסח. וכן, זה היו אוכלים, זה אחר זה. עכשיו בעבור תלנו בית המקדש, אין לנו לא חגיגה ולא פסח. לכן עושים זכר לזכר, עושים שני תבשילים, זכר מקומם פסח, מקומם חגיגה. זה כתוב במשנה, פסחים כל מידרים. שואלת הגמרא, שני תבשילים האלה, של מה צריך להיות? צריך להיות דווקא בשר, או אפילו בנים אחרים. אמר רב דונא, אפילו סלטה בארוזה. אפילו יעשה תבשיל של תרדים ותבשיל של אורז. אין בהם שום זכר לבשר, זה לא מעכב, זה צריך להיות דווקא בשר. רק שיש שני תבשילים, זה יזכור את הבשר חגיגה, בשר פסח. רב דונא אמר. רבה אמר, כל ימיו היה עושה שני תבשילים, סלטה וארוזה. הואיל ונפק מחומי דרבנן, נשאנו פיו סלטה וארוזה, ועשיתי מסלטה וארוזה. וכן, הרי גדורו ענם, נגעו בעצמם, ויכול, הגמרא אומרת, שמע מנה, לב יחש להד למדי ענם, מי שחושב שאורז מין דגן פה, וחייבים את חמוצות הרי, לא חושבים לדעות החכם, אלא החכם כדעת חכמים שמותר. כן יש לנו גמרא מפורשת, מי יכול לחלוק על גמרא? אלא אלה שחושים באורז וקטניות, או מפני יש הסקים שלהם, בזמנם היו מעברים אותם בתוך סקים של קמח, ואז היה לו חשש של תערובות, לכן היו מחברים על עצמם. או מטעם שהיו משתרבבים בתוך האורז, חטים, כפי שהיו זורעים אותם בשדות, זורעים את החטים והאורז סמוכים זה לזה. ולכן כשהיו כותבים את התבואה, חלק גדול מהחטים היה משתרבב בתוך האורז, והיה קשה מאוד לנקות אותו. וראו שיש מזה מכשלות, אז באו גדורי הדור האשכנזים לפני 700-800 שנה, וגזלו עליהם שלא לאכול אורז וקטניות. אבל אנחנו בארצותינו, אולי לא כל כך היה העניין הזה, החששות האלה כל כך חזקות, ולכן גדורי הדור, הדורות שלנו, לא רצו לאסור. ואי אפשר, אחרי חתימת התלמוד, כשעומדים גדורי הדור ועושים לאסור איזה איסור, אינם מוסמכים לגזור על כל ישראל. כל רב מראה דעתה יכול לגזור על אנשי עירו ושעל מקומו, אבל לא יכול לגזור על כל העולם כולו. אנחנו אין לנו סמכות של תנאים ושל המוראים, כמו שאומר הרב המגיד. אנחנו לא מוסמכים לגזור גזרות מעצמנו, מדעתנו. אתה כותב גם בתשובות הריב"ש, אתה כותב מרן בבית יוסף. כל גדולי העולם ככה אומרים, שאין לא מוסמכים גזרות מדעתנו. אחרי חתימת התלמוד לא מוסמכים. חכמי ישראל בזמן חכמי התלמוד, כל אחד היו גדולי ראשונים כמלאכים. היו יכולים לגזור, היה להם כוח לגזור, אבל אחרי חתימת התלמוד לא. לכן הספרדים נשארו במנהגם. חוץ מאיזה מקומות בחוץ לארץ, שאפשר שהיו שם, היה להם איזו השפעה של רבנים אשכנזים שם, לכן הנהיגו אותם שלא לאכול אורז. כנראה היו דורות כאלה שהיה פער, היה חלל ריק, לא היו גדולי, לא היו גדולי תורה ספרדים, והשתמשו ברבנים אשכנזים. ובאו רבנים אשכנזים, כמו למשל במרוקו. עד היום יש השפעה של לובביץ' שם, יש בית ספר של לובביץ', והחניכים כולם אנשי לובביץ', רבנים. אז מה, התלמיד, הוא יהיה אותו מרבו, אז הרב שלו אומר לו כמו מנהגי האשכנזים. אז זה לא פלא שמקבלים השפעה אשכנזית. אז לכן באותו הזמן התחילו לנהוג כמה דברים נגד מרן שוחררו. אבל לא בשיטה, כשבאו לפה לארץ ישראל, חייבים להמשיך במנהגים שלהם. אחרי שבאו לארץ ישראל, כי לא בתים על עטה, למנוחה ואין אחדה. באו לארץ ישראל, ברוך השם, רוב היישוב כאן נוהג שאוכלים אורז וקטניות, יכולים גם הם לנהוג אותו דבר. האשכנזים זה עם בפני עצמו, זה חלק בפני עצמם. הם אינם רשאים לבטל מנהגיו אותם. אבל הספרדים, אחר שבאו פה, וכולנו אנשים ספרדים, עדות המזרח, אי אפשר לחלק זה מרוקאי, וזה אג'רי, וזה עיראקי, וזה פרסי, וכל אחד ואחד עשה חלוקים ובלוקים. אלא כולנו אנחנו ספרדים, יש לנו עדות המזרח, כולנו דבר אחד. לכן, אנחנו, כמו שקיבלנו הוראות מרן, צריכים לנהוג כמנהג למקום שלנו. היישוב הוותיק פה, בארץ ישראל, היו נוהגים לכאורה וקוטנות הפסח. כמו שמעדים גדולי העולם, הפרי חדש, שולחן גבוה, ועוד כמה ספרים. לכן גם אלה שבאו, כל תמה תמה צריכים לנהוג כמנהג המקום. לכן אם רוצים לבטל את המנהג שלהם, אפילו מדינה, אפילו התרה בצד, לא צריך לעשות התרה. אלא ישב בפסח הראשון בשביל יוחד. אבל הוא לא עזר ככה בפסח הראשון. נגיד עצמו פה בארץ, היש שזה בא ממרוקו, בא מעיראק, ושם נוהגים שלא אוכלים אורז. ולא כל עיראקים, חלק. הכל פנים הוא נהג שלא לאכול אורז. הוא המשיך פה גם כשלא לאכול אורז. עכשיו רוצה לבטל את המנהג שלו, אז אומרים לו, תעשה התרה, תקח שלושה, תגיד אני מסתער שלא עמדתי בלי נדר, מתחרט על זה שלא עמדתי בלי נדר, לא אומר אני מתחרט שלא אכלתי אורז הפסח. עכשיו מצווה, עכשיו אכלתי מצווה, עכשיו גדר, מצווה, אלא אני מסתער, מתנחם, מתחרט שלא עמדתי בלי נדר, זה הכל. כדי לא מותרים לך משחמי חולים, לך מלך מיוחד, אין דבר. זה כל זה בשביל אותו אדם עצמו שבא מחוץ לארץ והמשיך את המנהג שלו פה בארץ. אבל הבנים שלהם באו יחד עם ההורים, עם המשפחה. והם נהגו מפני שאבות שלהם גם לא אוכלים אורז לפסח, גם הם, מה יעשו, עכשיו תופשים בפני עצמם, אז הם שקרו אחרי ההורים שלהם. עכשיו ברוך השם הבן הזה, הוא כבר נעשה גבר בגברים, מצא לו מנוח אשר יתבלו, והלך מתחתן ועשה לו בית בפני עצמו. בפסח הראשון יאכל אורז, כדי שלא ימשיך המנהג של אבותיו, לא חייב להמשיך המנהג של אבותיו. נכון שיש בגמרא כתוב, ותקדש תורת אמך, צריך אדם לנהוג כמנהג אבותיו. זה מדובר באותה העיר, באותו המקום, שכל בני העיר נהגו איזה מנהג מסוים של חומרה, אז הוא צריך ללכת להמשיך המנהג של אבותיו. כמו שיש בגמרא בפסחים דף נ', מעשה של בית שאן, אותם בנים של בית שאן, היה להם מנהג שם בבית שאן, שהיה מסחר שלהם, תמיד היו נוסעים, מתור בצידון, בצידון לתור, מוכרים את הסחרות שלהם, והיה יום שוק ביום שישי. יום השוק של גויים, היו באים כולם בכל המקומות, ומוכרים וקונים, והם קיבלו עליהם חומרה שלא יכול ביום שישי. למה? פעמים קורה תקלה באונייה שלהם, בסירה שלהם, בסירות שלהם, הסירות והיעים המזרקות, איזה סירות היה להם, כולם טרנטה. וכן, היו כמה פעמים באו איזה חגות שבת. לכן קיבלו על עצמם, יום שישי הם לא יצאו בשום אופן. עכשיו, נפטרו האבות, באו הבנים. הבנים האלה באו את רבי יוחנן. אמרו, אבותינו היה אפשר להם. היה להם פנסה ברווח. אנחנו פנסה שלנו מצומצמת. יום היריד של השוק זה ביום שישי. אם אנחנו אומרים, יש נפסיד. בבקשה, תתיר לנו. אמר לו, כבר כנהגו אבותיכם, ואל תטוש תורתם בך. אינכם רשאים להקל. זה מדובר שכל העיר כולה ככה נהגו, הבנים צריכים ללכת אחר האבות שלהם. לא כן כשיצאו מאותו המקום והלכו למקום אחר, עקרו את מקומם והלכו למקום אחר, מקום אחר שם נוהגים כולה, יכולים לנהוג כמותם, כולה. כי יש הפרש בדבר בין כשזה למשל באותו המקום עצמו, באותו העיר, נגיד במרוקו. אלו שהיו למשל נגיד כולם שם, אולי כל המרוקאים, לא יודע ברור, אבל יכול להיות שכל המרוקאים לא הולכים שם הרבה. אורז. והבנים שלהם פתאום נשים לאכול אורז. לא, אתם לא שלטתם לך. אבל ברוך השם הם יצאו ממרוקו, באו לארץ ישראל. בארץ ישראל היה יישוב הוותיק אוכל אורז וקרניות. אז הם לא צריכים לנהוג את החגות שלהם. אלא יעשו כדעת מרן דאתרא, שמרן פסק לנו, סימן תנ"ג ג', אורז וקרניות מתורת פסח. והם בהם שחמוס כדעת, כמו שכותב מנקי הרמב"ם, היו מקומות כאלה בארצות המזרח, שטוחנים את האורז, עושים אותו קמח. ועושים אותו פיתה אחר כך, עושים אותו. במקום שהיו עושים דגן, היו עושים גם כן מאורז. אז הוא אומר, אם אדם לקח מהאורז הזה בתוך ימי הפסח, קמח של אורז, בילש אותו, עשה אותו בצק, ושם אותו בתוך הערבה, ושם עליו קרים וקשקות עד ששפח עד השמיים, זה לא נקרא שמו חמץ, ומותר לפתח לה. ילך ויופה אותו, ויאכל אותו, ילך אותו בשמחן חמתה. ואין בזה חשש חמוץ. למה? לפני שהאורז הוא לא מין דגן, רק מיני דגן שהם חטאים, שעורים, קוסמים, שבו לשועת שיפון, אלא חמשת מיני דגן. ובתולה, נקל לכם שזה האורז הוא מותר. זה המנהג שלנו, אנחנו סומכים על דעת הראשונים, רבותינו הראשונים, כולם, הריף, הרמב"ם, הראש, כולם פסקו שמותר. אז סמה כוש כתב המנהג האשכנזי, זה מה שאמרנו. לכן הספרדים כשבאו לכאן צריכים לנהוג כמנהג המקום. ואם בכל זאת רצו להחמיר על עצמם ולא רק באורז, הם עצמם אלה צריכים לעשות את התרה, אבל ביניהם אפילו התרה לא צריכים. אלא יכולים להקל, לבוא למשל, בלי שום התרה, בפרט כי אנחנו עושים לו התרה בערב ראש השנה, ואומרים כל מנהגים שנקבל, איננו חפץ בנדרים ולא בשבועות, אז גילה דעתו שהוא לא רוצה נדרים, הוא עושה, עשה איזה מנהג, עשה איזה מנהג, מה בכך. לכן הבן הזה שנמצא סמוך השולחן הוריו, ואין לו שרצו לעשות לו במה לעצמו, הוא אוכל מה שנתנו לו עבודיו, הוא יכול. אז כשכבר הוא נעשה, חי נושא את עצמו, יש לו דירה בפני עצמו, אז הוא לא צריך להוג את החומרות של אבותיו, הם בעיני עוז וקוטניות, יש שאר חומרות כולן, כל החומרות הוא כל דבר. נגיד למשל, זכוכית. כלי זכוכית. בעיראק, כך מעיד הרב הפעלים ביוסף חיים, שמנהגם היה שלא יכול לא להשתמש בכלי זכוכית של חמץ, שבכל השנה, בפסח. אלא היו עושים להם עירוי, עושים להם כל מיני הכשרים. זה בניגוד לדעתו של מרן. מרן פסק, כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים, ומותר להשתמש בהם על ידי שטיפה והדחה בלבד. אפילו השתמשת בהם במים חמים, ברותחים, וטבלת בהם עוגות, כיוצא בזה, בתוך הכוס של זכוכית. אבל זה לא בולע, כתוב ככה בעבוד בלבינתם. דברים שעלו בכלי זכוכית, לא בולעים ולא פולטים. מאחר שלא בולעים מסוים, זקנים איפה אליהם פלטה, גם פלטה לא הייתה לו, איך לא פלטה. וגם כן התוספות במסכת עבוד הזרה דף למד ג' שכלי זכוכית לא בעים ולא פולטים. כך כותב גם כן רבנו אבי העזבי בשם רבנו תם שהורה שכלי זכוכית לא בעים ולא פולטים, והוא הוסיף גם כן והיה לדבר מדברי הגמרא במסכת פסחים ע"ו, כתוב שמה שם הלב דשיע ולא בלע. הלב הוא חלק, הוא כמו שאר בשר שיש בו גמול חלצים, אז לכן כיוון שהוא חלק לא בולע. אומר אבא זכוכית, אין לך חלק יותר מהזכוכית, לכן הוא לא בולע. כך כותב רבנו אבי העזרי. וכן, זה דעת רבנו מהראשונים, הראש, המעי, הרן, במסכת פסחים דף נ"ב, כולם כתבו שהזכוכית לא בלעה. הרשב"א בתשובה גם כן כתב ככה: רבינו אברהם בר יצחק אבן דין נרבונה, חביב של הרעב"ד בעל ההשגות, גם הוא כתב ספרו ספר האשכול, זה כלי זכוכית לא בלעים ולא פונטים. וכן יש לנו כמה גדולי עולם שסובלים ככה בפשטות, הלכה למעשה. הוא מראה פסק את דבריהם, אמר כלי זכוכית די בהם שטיפה והדחה בלבד. ועמתם יש סברת רבי יחיאל בפריס, שהביא אותו המודחי בפרק קודש עד, פסחים דף נמד, שאומר דינם של כלי זכוכית כמה שנעשים מהחול, דינם כדין כלי חרס ממש, שאפילו שום הגערה לא מעילה להם, שום דבר, שום מכשר לא מעילה להם, אז מן הקצה אל הקצה. אחר אחד אומר שום מכשר לא צריך, רק שטיפה והדעה, והוא אומר שאפילו דינם כדין כלי חרס. יש סברה כמעט אחידה, אבל הרמב"ם פסק כדברי רבי יחיאל בפריס. כותב רבי יהודה אשכנזי, בעל ספר קהל יהודה, רבו ששען המלך, כותב אפילו הרמה שיחמיר, יחמיר אך ורק בעניין פסח, שום חומרה וחמץ. אבל בשאר איסורים מודה הרמה לדעת מרן שהזכוכית לא בוריה ולא פולט. כי מי יכול לחלוק על עבוד רבי נתן? זה דברי רבותינו, דברי חכמים, מי יכול לחלוק עליהם? לכן אומר, האמת היא שהזכוכית לא בוריה ולא פולט. אלא שלגבי חומרה וחמץ, יחמיר לחוש סברתו של רבי יחיאל בפריס. זה מה שכותב קהל יהודה, מסכים איתו גם כן אותו דבר, כנסת הגדולה, גם כן יורד העס עם המקום הרבה, גם כן כותב אותו דבר, שגם הרמה לא החמיר רק לגבי חמץ, נפקה בעניין בשר וחלב. למשל, שמת בתוך כוס מרק של בשר, ושתית אותו, למדת מזה. אחרי ששעות, מותר לך לשתות לאכול חלב, אז אתה רוצה לקחת, אין לך עוד כוס אחר, וזה כוס זכוכית, אתה מערב בתוך חלב ותיח, ושתית אותו, מותר. זה כל אחד. ובוא תשתית אבו, ועוד הרעה פעם אתה שותה אחר כך, זה בניומו. אבל אחי, כמובן שלא מודע ולא פודם, זה מותר. אם יש לו כשות אחר, מה יש לו, דם על האפחיס, לא אתה תעשי דבר כזה, תקעה לך כוס אחר. אבל כשאין לו, אין לו שאני, גם הרמה מולה, שמותר. אם היה באמת מודע ולא כדי כדי חרס, הוא צריכים לעשות את זה. בפרט כשהוא מערה את זה, מנערו כדי ראשון, נבשל. אז היו צריכים לעשות, אבל לא, אנחנו פוסקים שזה מותר, שלא מודע ולא פודם. הווי אומר שגם הרמה לא החמיר רק משום חומרה של חמץ. לכן כתבו כמה גאוני אשכנזים, יש ספר חבלים ונעמים, קרא בגרויברט, וביהודה לב גרויברט, זה היה אחד לפני 70-80 שנה, הוא כותב לגבי כדי דורלקס ופיירקס, אצלנו זה חדש, אבל בזמנם זה היה כנראה כבר ידעו מזה. אז הוא אומר הכלים האלה ידועים שהם בשלים בהם ומבשלים בהם על האש ולא קורה להם שום דבר. כן, אומר הכלים האלה אין שום חשש שיעשו להם הגעלה. הרמה שיחמיר ואמר כדי זכוכית ככתה חרס, בפני שאי אפשר להגיד תעשו בזה הגעלה. כן, איזה כוס יחזיק מעמד, תשים אותו בתוך מים רחים ויחזיק מעמד, תפוצץ תקף לו מיד. כך כותב באמת הריטב"א בשם הרעה, שיחמירו כל כך בכדי זכוכית רק מפני שלא יכול לעמוד במבחן כשאתה תעשה לו הגעלה. תכניס אותו מהם אחים, תתפוצץ, תחגיס על היהודי מהפקעי, לכן עשו אותם. אבל לא, עכשיו למשל בדורים שיש לנו הכלים האלה, כמו פרקס, דור הרקס האלה, שאים אותם בחוץ לארץ, והם עמידים בפני האש. יכולים לעמוד בפני האש. אומר, גם הרמה מודה שעשו לו הגעלה, ואז מותר. זה מה שכותב הרב, וגם יש ספר ירושת פדתה, שם התשובה מהגאון עם מרדכי בריסק. זה אחד מהגאונים שנפטרו בשואה, הרשעים הגרמנים, השמה מצחו אותם. ויש ספר שקיבצו את כל התשובות שכתבו אותם בכתב זהב ולא נתפסו בינתיים, ואספו אותם, קראו אותם ירושת פדתה. אחת התשובות עוסקת בדין הזה של גורלקס ופיירקס, המחבר של דאז רבי מרדכי בריסק. אז הוא גם כן כותב אותו הדבר, שמותר להגעיל אותם, להרתיח במים, כמה שהם עמידים בפני האש, מותר להשתמש בהם בפסח. ואומנם יש מי שחולק על זה, מהר"ם שיק. מהר"ם שיק אומר, עד כאן לא הקל מרן בכלים כדי זכוכית להשתמש בהם בפסח ולא להשתמש בהם חמץ על ידי שטיפה והדחה בלבד, אלא בכלים שתשמישם בצומת. אבל כלים שמשתמשים בהם על ידי האש, אין להתיר. זה כותב מהר"ם שיק. אותו דבר כותב בגאון בשלמה קלוגר, בספר תותם ודעת. שעד כאן לא הקל מרן, אלא דווקא בדברים שלא משמשים בהם על האש, אם לא, לא. אבל בעומתם, יש ספר פרי לגדים שכתב במפורש, אפילו עמידים בפני האש, השתמשו בהם על ידי האש, מותר. וכך כותב גם בספר יד יהודה של הגאון עם יהודה לנדו, אחד מגדולי הדור לפני 100 שנה, יש ספר שוט יד יהודה, הכל דני אסור ביתר. וגם הוא פוסק כדעת הפרי בגדים. אז לכן, כשיש לנו גם דעת ירושה פלטה, גם דעת חבלים בנעמים, כולם מתירים. ושמעתי גם כשגם הרב פרנק היה ככה מורה. לכן למעשה, ההבדל בינינו בין האשכנזים בכלים האלה, אנחנו מכשירים פיירקס ודולרקס בלי שום מכשיר. רק הדחה, שטיפה והדחה. שזה יהיה לכלוך חס ושלום של חמץ. שוטף אותם יפה, מדיח אותם יפה, ומשתמש להם בפסח. האשכנזים, מותר להם לעשות להם הגעדה, וטוב הדבר, הצד יותר טוב שעשו שלוש פעמים, הגעדה. למה? יש בה סברת בעל העטור שאומר, אפילו שהחכמים אמרו כדי חרס, אין לא מעיד לו כלום, לא מעיד לו הגעדה. זה דווקא הגעדה פעם אחת, אבל אם יעשה הגעדה שלוש פעמים, מעיד לו הגעדה. אתה כותב בעל העטור. חלקים עליו, הפוסטים חלקים עליו. מצטרפים את סברתו לגבי כלי זכוכית. שאלה כלי זכוכית, אמרו דירים ככלי חרס. אז טוב, לגבי זה, כמה ששבל הלך גישומים שבכלל לא בונים ולא פונים. מצטרפים שבאתו של בעל העטור, לאשכנזים, ולכן עושים את ההגעלה, מכניסים, מוצאים אותו שלוש פעמים, ואז עלתה לו ההגעלה להשאיר אותו לפסח. הערה אחת קצרית. התוספות, בסוף מסכת עבודה זרה, דף ע"ו, וככה ראש שמה, וגם בתשובות הגאונים, כתבו שמנהג ישראל, שאחרי שגומרים לשים את הכלים בתוך ההגעלה, בתוך מים רכים, מוציאים אותו ושמים אותו במים קרים, מים צוננים. יש פיילה כזאת, מלאה מים קרים, צוננים, מוציאים אותו במי הגעלה, מכניסים אותו במים קרים. לא שזה תהליך מצדדים, אלא מנהגו. למה? מסבירים בתוספות. ואני שכתוב, ואם בכלי נחושת מושלה, הוא מורק ושותף במים. הגמרא בזבחים צדיק ו' אומרת, הוא מורק בחמים ושותף בצוננים. זה בקדשי מזבח, הם משתמשים ככה. כן, כמה שבקדשי מזבח ככה היו עושים גם חמים וגם צונן, נהגו לעשות כמו שהיו אותה, אבל צונן לא מעקר. הם לא עשו במים צוננים, העקר הפליטה היא מים מותחים, מה אכפת לי אני חקר, מעשה צונן. וכך פסק מרן, שמנהגו לעשות אחרי שמוצאים אותם מהמים הולכים של הגעלה, מכניסים אותם במים צוננים. זה, בכל הכלים זה טוב, אבל בפיירקס וגם דולרקס, טבעה מהטבע שלהם, אם אתה מוציא אותם במים חמים, מכניס אותם במים קרים, מפוצצים תקף על המקום. אז יעשה ככה ראה משקבה, עכשיו הם גם לא ישתכל להשתמש בהם. לכן לא יעשה להם שום דבר. שיוציא אותם בני הגעלה, ישאיר אותם עד שיתקררו, יסתננו, אחר כך יפתח את הברז עליהם וגם הם, זה מספיק. וכל זה לאשכנזים, לנו כבר אמרתי, שאנחנו לא צריכים שום הקשר. שטיפה והדחה על מים קרים, די להם. ובכן אלה שהם נהגו בחוץ לארץ, כמו עיראקים, כותב בספר הפעמים, שנהגו שלא משתמשים בכלי זכוכית בלי הכשר. כלי זכוכית שקונה מות לשנה, לא משתמשים מהם בלי הכשר לפסח. זה כשהיו בעירם, במקומותיהם. אחרי שבאו, יהודי עיראק באו לפה לארץ ישראל, ברוך השם הגיעו לכאן. והיישוב הוותיק היו משתמשים, הלכה למעשה, שלא עושים שום הכשר. רק שליפה ודעה כמו דעתו של מרן, כך עידה רק דרי חדש, כך כתב גם כן בספר שולחן גבוה, כך כותב גם כן בספר שער המופקד של רבי אהרון ושמעון, שכך מנהג ירושלים. כן, זה מנהג מדור לדורות, כך נוהגים שעושים שליפה והדחה בלבד. כשבאו לכאן, צריכים לנהוג כמנהג המקום, בין להקל בין לאנגל. כבר אמרתי דברי גנת ורדין גם כן, שפסק אותו דבר, לגבי אשכנזים שבאו פעם למצרים לפני שנת תחת. זה לפני 300 שנה, 340 שנה, אז שם באו כעת, הייתה גלו גזרות של חמלניסקי, מה שמו, זה מסע צלב כזה, והיה הורג, היה טובח בקהילות, וחלק גדול מהאשכנזים ברחו למצרים. וברוך השם, נקלטו שם יפה, מצאו להם פרנסה, מקור של מחיה, ונשארו שם. וכן, באו לשאול לפני פסח את הרב באברהם הלוי. מה הדין שלנו לגבי קוטניות ואורז בפסח. כמה שאנחנו באנו לכאן, ולעתינו שלא לחזור למקומנו, אשר הייתם את מצרים היום, רוצים שיהיו אותם עד עולם. לא רוצים לחזור עד לפולניה, גמרנו מהם. רוצים להישאר בו. מה הדין שלנו אם אנחנו יכולים לאכול אורז וקוטניות ולא? יושב להם הרב שמותר לכם, לא רק מותר לכם, אסור לכם להכיר. למה? היישוב הוותיק פה, כולם נוהגים להכיר. אתם תבואו לכבוש את המכה עמי בבית, תעשו לנו מנהגים חדשים, אשר בשערו מבותיכם, שערכם, תעשו כמנהגים במקום שהלכתם שם. בין להקל ולהמיר. וכמה זה כתוב במשנה, ההולך למקום שאין עושים, למקום שעושים עוד ההפך, נותנים ערב, חומרי מקום שיצאנו שם, וחומרי מקום שהלכנו שם. שם מדובר שדעתו לחזור, כך גמרא שם העמידה. אבל אם אין דעתו לחזור, אסור לעשות מנהג שונה במקום שהלכנו שם. אפילו להחמיר. כי זה גם שכתב להם הרב, הסכימו עמו גם בספר מטה אשר, הסכימו עמו גם כן, כן, גם כפה את הדבר, כשיבואו לפה, לארץ ישראל, צריכים לנהוג כמנהג ארץ ישראל. כל רבי שנמצאים בחוץ הארץ, עדיהם להתאחד יחד מנהג הספרדים, ולא לעשות אגודות אגודות, לעשות כל עדה ועדה נפרדת, כל אחד ואחד מבטל את השני, אלא צריכים לעשות תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, דבר שווה לכולכם. וכזה שאמרתי לגבי העניין של הזכותים, אלה שנהגו להחמיר, כשבאו לפה, הם עצמם צריכים להקל, אבל הם המשיכו במנהגים שלהם. לא רצו להשתמש בכלים זכוכית, יש להם מערכת כלים מיוחדת של פסח. הם השתמשו בהם בפסח. אז נכון שאם רצו להחמיר, אף אחד לא רואה, לא מרגיש, יש לו זכוכית הרבה, יש לו כלים הרבה, כלים לתאים על תמידים. אז מה אכפת? שיעשה. אבל כשרוצה לחזור, לחזור בו, צריך לעשות התארה. כיוון שהוא קיבל עצמו חומרה. אבל לכן הבנים שלהם, כשעשו חיים נושא את עצמו, יש להם רשות בפני עצמם, לא צריכים לנהוג מנהג אבותיהם. יכולים להקל בפשיטות, בלי התארה, בלי שום דבר, לסמוך על דעת מרן, שמותה בשטיפה והדחה. זה לא עושה אשכנזים, בקבוקים של יין, כותבים עליהם בית חטא. מה זה בית חטא? בקבוק חדש. שזה בקבוק חדש, כדי שלא יהיה להם דאגות. אולי זה הבקבוק שאתם משיבו חמץ, או משיבו בירה, אני יודע מה שעשו בו. אז לכן כתוב להם בית חטא, בקבוק חדש. אבל אצלנו אפילו יהיה כתוב בית יהוד, נפתי קשר. אפילו בקבוק ישר, נפתי קשר. למה אנחנו סוברים כמו בית יוסף, ראשי סובות גם כן בית יהוד. סובר בית יוסף שזה מותר, אנחנו מכינים בזה. כי זה אמרנו לגבי כל המנהגים. יש מנהגים שבכלל בכלל הם לא התארה ולא שום דבר. כי הם מלטאי תרצח, יש דברים שאתם מדם הגזימו להחמיר, נגיד למשל. יש כאלה שהנהיגו את עצמם לא לאכול מצה שירויה בפסח. מה זה שירויה? מצה קשה. אני רוצה להרחיב אותה, כדי שהיא יותר רכה, רכה זה אחד הענוגה. אני רוצה לאכול אותה יותר רך. האם מותר או לא? אז יש מנהגים כאלה, כתוב בתשובותיו של הגאון מזלמן, בעל התניא, יש בסוף יש לו תשובות. אחת התשובות עוסקת בדין הזה. הוא אומר שנהגו אצלם שלא לאכול מצה שירויה בפסח. והוא נותן נימוק, למה הם לא? למה עושים ככה? הוא אומר, חושים שמהאפייה לא הגיעה ממש מעבר לעבר של הכיכר, ובפנים נשאר איזה מעט קמח שעדיין לא נאפה יפה. כל דבר שהוא אפוי, הוא לא מחמיץ בשום אופן. לחם אפוי, לא שייך בחמוץ כלל. מצה שהיא אפויה כבר, לא שייך בחמוץ כלל בעיקר. אבל הוא חושש שמן בפנים לא הגיע שם החום של התנור מספיק ונשאר שם קמח, והוא לא קלוי. קמח קלוי גם כן לא מחמיץ. אבל חשנה שמן לא הגיע לו כל כך החום ונשאר עדיין קמח. לכן אם הוא אחר כך מרטיב אותו בתוך מרק או בתוך תה, אז עוד פעם חגר הוא מחמיץ, זה קמח. זה החשש שלהם. עוד הוסיפו עוד חשש. שמן מהקצה האחד של התנור, שם היו מנערים את הצד של הקמח, בנייה הרבה אבק של קמח. ושם יש מצות מרוסות, עד יד המקום שמוציא מהתנור, אז יש שם איזה טבלה כזאת, ושם יש המצות. אז הקמח הזה, היו מנערים את הצד של הקמח, והקמח הזה הלך ורבק לו על המצות האלה. אז כיוון שרבק עליהם, יש עליהם קמח ממש. אז כשהוא ישים אחר כך בתוך המערך, או בתוך התה, אז זה יכול להחמיץ. לכן לא מרכיבים אותם כלל, מרכיבים אותם יבש ויבש. זה מנהג, כמו שאמרתי, שכתב אותו בעל התניא. אבל זה מנהג, יותר מדי מחמיר, כדי שזה נגד המשנה. במשנה כתוב, יוצאים ברקי את השרוד, ובמושר שלא נמוח, רבי יוסף עושה במושר. זה כתוב גם בשולחן ערוך, סימן תסמ"א, שמותר לצאת ידי חובה של דל פסח, אפילו בלילה הראשון שחובה לאכול מצה, יוצאים את החובה ברקיק שרוד. אדם שאין לו שיניים ורוצה לשבות את הרקיק, הרקיק המצה כנאמר, כדי שיוכל לאכול אותו בנוח. מותר, אין לזה שום סוף. יוצאים ברקיק, אפילו בשביל לזלול פסח,
כל שכן משל שבעת ימי הפסח. מותר לשלוט אותו כדי שיהיה רך רך מאוד ויפה לאכול אותו. כמו שעידו בחיים הבולעפיה, הזקן, חי 90 שנה. ולא היה שיניים, יש לזה מסכן. ובא בליל פסח, רוצה לאכול מהמצה, מה היה עושה? היו או מפררים באותו, ושמים אותו בתוך מים חמים קצת, או תה, או מרק קצת, ככה כדי שיהיה קצת טעם, והיה אוכל את זה. והיה סומך על דעת המשנה הזאת, יוצאים ברקי כשרות. וכך אני בעליו הרב חידה, ועוד כמה פוסקים, הרי מצאנו, שמותר רק בבושד, בושד בכלי ראשון, כלי ראשון מבשל, אסור להשים את המצה בתוך כלי ראשון של, של תפשיל, בני שעל ידי כך מתחלף הטעם שלה. היא ממש נעשית כמו טעם של תפשיל. אתה שם את זה בתוך מרק של בשר או מרק של ירקות, אז הוא מקבל את טעם אחר. בצורה, הטעם מצא בעינן וליקה. ככה בגמרא אומרת, את הנימוק של זה, בגמרא בברכות למסכת המלווה, מפני שבעין הטעם מצא בליקה. ולכן אין לעשות דבר כזה, כשזה מבושל בכלי ראשון. אבל לא בכלי ראשון, מים צרדים, מקרר אותו, שיהיה רק שלומי, שיהיה רך, וזה מותר, אין בלשי בסדר. זה משנה מפורש הזה, בטח לך ערוך. לכן מי שבא להחמיר נגד חזם, בשביל חששות אלה. מי אמר לך וכי המצא שהיא כל כך דקאי, שאין בה בפנים קמח שעדיין בשלט מואחון? לא נותר, תחשש חששות כאלה, זה חששות רחקות. בזמן רבותינו היו עושים מצא כל כך עבה, עטפה, לא היו חושבים לזה, ואתה תשב את החוט הזה, תגיד גמרא, יוצאים דרכים קשרים, אני מלא במצא דקה, במצא עבד, צריך לחוש, לא כתוב דבר כזה. אפילו בדבר כזה לא החמירו, כי מה אתה רוצה במצא, המצאות העניות האלה המסכנות שלנו, שהן דקות, דקות מן הדקות, דקה מן הדקה, אנחנו נעשות סמנים היו בה. מה לא צריכים לשבת להחמיר בהם? לכן מצד הדין, כמו שאמרתי, אין שום חששה בדבר הזה, זה מותר. ואלה שנהגו בזה חומרה, ורוצים לבטל את מנהגם, כתב בספר זערי תשובה, אפילו התרה בצורה. בכל היותר יסמכו על ההתרה שעושים בערב ראש השנה, שאנחנו אומרים בגלים בעתינו, שאנחנו רוצים בתיומם של נדרים או שבועות, כל מנהג שנהוג ונקבל, אין לעתינו לעשות להם בתור נדר. יש כבר זמן לחיק אותנו. בסיכום הדברים שלנו, דיברנו הערב הרבה על מנהגים, שיש הרבה שנוהגים. כל מה שדיברתי בנוגע לספרדים דיברתי. האשכנזים שיש להם מנהגים משלהם, אחרי שכבר נהגו אבותיהם, המשיכו כך. כמו שאמרתי, זה עם בפני עצמו. אנחנו לא יכולים לומר להם שינהגו כמו דעת מרן, מאחר שכנראה כבודו עליהם, דעת הרמה. כמו שאתם אומרים בעצמם, בני אשכנז יוצאים ביד רמה. הראשי קרבי מי עשר, ובי משה יש לך, מה נעשה? נעשו כדי לעשות מנהגם. אנחנו מדברים לגבי העדת שלנו, צריך, כמו שאמרנו, לא כדאי גם כן לעשות חמרות יתרות, שעל ידי כך, על ידי די יחוש, בפרט אדם שהוא בן ישיבה, בא אצל ההורים שלו ועושה חמרות, בניגוד למנהגים שלהם. הוא למד אצל אשכנזים, אז כאילו נעשו, עשו במוע, ניתוח פלסטי שעשו את המוע אשכנזי, מה אתה רוצה? אתה שרדי אותה, מה אתה רוצה? בא למשל על ההורים שלו, למה? זה אסור וזה אסור, השור אסור והחמור אסור, קודם קודם. זה בא בבקום של ההורים שלו, יש להם מנהגים שלהם מיוסדים על אדני פז, מיוסדים בערבי קודש, אני רוצה להגיד כדי חמור. לכן לא נכון לעשות חמור. אלא ינהוג, כמו שאמרנו, כמנהג הוריו. זה הכי טוב. זה חמור נגד מרן, אז הוא אמרתי שכשהוא נעשה אחר כך ברשות עצמו, אז יהיה מותר לו לנהוג, אפילו בלי לנהוג כולה כמדעת מרן, גם בלי לעשות שום התרה. כמו שאנחנו נמצאים פה במקום הזה, וזה עתוד למראה. עכשיו, כשקורה, יש גוי שמגייר פה בארץ ישראל. הגוי הזה בא מארצות אירופה. בא מצרפת, בא משוודיה, אני יודע, מג'הנם, לא יודע מה. ההורים שלו הם שמה. ההורים שלו הם גויים, גויים גמורים. הוא בא פה, ברוך השם, רוצה להתגייר. יקר צדק, רוצה להתגייר. ושואל אותי הרכה, מה הוא יעשה? כי מנהג אבותיו יעשה של פרס תוכניות, מה מנהג אבותיו? אבותיו גויים, מה יש לעשות מהעולם? גר שהתגייר כקטן שנולד דמה, לכן לנהוג כמו המקום ששם נתגייר. הוא נתגייר בארץ ישראל, מרד יעשה שארץ ישראל זה מרד, שהוא היה עליו שלום בצפת, ומלכותו בכל מה שרק, כל יוצא כבילו הורא אותה. לכן לנהוג כמנהג ארץ ישראל. לפיכך, לא יעשה שום חמרות של אשכנזים. אפילו שאבותיו אשכנזים כולם, אבל מה אכפת לו מהוריו? אמרתי, גשם לי, הכי קטע של נדלנו, לא שייך בשי שום חמרות. אלא יעשה כמנהג הספרדים שנמצאים פה, הכי טוב וכבי ערב גם בהמנותה, הנוסח, שיהיה נוסח ספרדי. הכל יעשה כמו הספרדי. כאילו הוא ספרדי בן ספרדי, כך יעשה. אין לו שום יחס לעבותיו. והוא נתק מההורים שלו, כמה שהוא בחד עבורת השם, מסתפר בחסת השם, והוא עשה פה את הגיור. והוא הדין אם הוא עשה גיור בארצות של ארצות המזרח, באיזה מקום שהוא, גם כן עושה דבר. אנחנו מדברים במציאות הקיימת שהיום, באים פה מתגיירים, מקבלים עליהם הוראות של מרן שקבל עליו. יש עוד בעיה של זוג שהוא מעורב בהיתר, נגיד אשכנזי לקח ספרדיה, או ספרדי לקח אשכנזיה. גם שם יש הבעיה הזאת, מה, היא רוצה לנהוג מנהג הוריה, והוא רוצה לנהוג מנהג הוריה. אז מה הם עושים? מה יש לעשות? עשו מחלוקת בבית? זה אמר, אביך לא יודע, זאת אומרת, אביך לא יודע. תעשו לך מוצרת חברו, זה מה שיעשו. אלא תמיד האשה הולכת אחרי בעלה. תמיד האשה הולכת אחרי בעלה. אם בעלה נוהג חברות, נהוג בכל הדברים שלו. בין להקה, בין להעמיר, הולכת שמה, צריך לעשות בין להקה, בין להעמיר. לכן, למשל, אשכנזיה, חתנה עם ספרדים. הספרדים הם מכינים, בגבי פסח, הם מכינים הרבה. אין להם לא אורז, לא קוטניות, לא קריאה זכוכית, כל מיני דברים של חומרות, אין להם את דבר הזה. והיא בעד חתנה אשכנזיה הזאת, הורים שלה צדיקים גמורים, נוהגים בכל החומרות. אז היא כשתגיע חתנה עם ספרדי, נהפכת את ספרדיה גמורה, כאילו בת ספרדי, נגמר, שכחי ענות ובתאביך. היא צריכה נכנסה עם ספרדי, היא בונה בית עם ספרדי. צריכה לנהוג הכל כמנהגים שלו, ואין מה כן בלעדיו. ולא צריכה לעשות שום חומרות. שאם לא כן, בפה שלא מבין. כל יקוד מעיית ומחלוקות. ואין לך דבר חדש אחת השנה. זה לא דבר שהוא רק בדירות שלנו. לפני בערך 600 שנה, לפני כ-600 שנה, התחילו להגיע כמה יהודי ספרד לאלג'יריה. ספרדים שהיו בספרד, אין להם גזרות, שמדות, מלכים הרשעים שהיו שם. אז חלק גדול, קבוצה גדולה, חמחה באלג'יריה. ותקלימו שם. היה להם מנהגים מיוחדים, הם אנשים על השמיים, הרי הם מנהגים מיוחדים בדיני שחיטה וטרפות. פעם מכינים, פעם מחמירים, בניגוד למנהג האלג'רי. הם היו עם וטהר בפני עצמו, שאי אפשר להתבטל לפני הקהל השני. לכן השאירו אותם שנהגו כפי המנהגים שלהם, בין להקל בין להעמיד. והנה, במשך הזמן, ברוך השם הכירו אחד בשני, יהודים עם יהודים, חלו התחתן אלג'רים עם בנות ספרדיות, וספרדים הם בנות אלג'יריה. וצריך להתווכח ביניהם, זה אומר, אני לא אוכל את הבשר הזה, זה של אביך, אז אני לא אוכל את הבשר הזה, זה בסוף. בא לשאול, אתה רשבית, כמו שאמר צמח, מה לעשות, הוא היה בדין שם. אז ישיב להם הרב, כיוון שישנו כלל, מי שהולך במקום שנוהגים איזה חומרה, והולך למקום אחר שנוהגים כולה, ודחתו לא לשוב למקומה הראשון, אין דעתו לחזור, חייב לנהוג כמקום שהלך לשם בין להקל בין להחמיר. כמו שכתוב במשנה, ולעולם לא ישנה אדם מפני המחלוקת. שאם לנהוג מנהגים אחרים, אז יהיה מחלוקת. זה עושה וזה בטיר. לכן צריך לנהוג כמנהג המקום שהלך לשם. ומה שאמרנו, ההולך למקום שאין עושים, למקום שעושים את כמה חומרים, מקום שיצאנו שם, חומרים למקום שהלכנו שם, ודווקא החומרות האלה, דווקא כשדחתו לחזור. אז לכן הם נותנים הרבה חומרות. אמרנו שאין כאן, לא בין להקל, בין להחמיר נוהג כאותו המקום. עכשיו האישה הזאת היא מתחתנת עם האיש הזה. אין דעת החסות שלה מהחזור בבית אביה. לחתונה נגמר, היא קוראת אותו בריר, שאין המון עם מעט. הם בונים בית. אם כן לכן, כיוון שדעתה בביתי שוב להוריה, לכן צריכה לנהוג כמנהגו בין להקל בין להחמיר. זו התשובה של הרב הרשב"ת. ואותו דבר פסק הגאון בעל אדמת קודש. רבי משה מזרחי ובינו רבי פנחס מזרחי, יש שם תשובה בספר אדמת קודש, ועלה להזכיר, ואותו דבר פסק רבחיים פרצ'י בספר מעל דבר אחד. כל אלה הגדולים, כולם הסכימו לאותו הדבר, אותה נקודה, אישה שמתחתנת, היא נוהגת כמנהג בעלה, כן, בין הכן בדעה. בספר גרות משה, שהרב פיינשטיין, בדורנו, גם הוא משאל בשאלה הזאת, זו שאלה אקטואלית, מצויה מאוד. שאלו אותו את השאלה הזאת, הרב לא ראה את הספרים האלה, אבל מדעתו זכה לקווה לכל היותר מפשוט. ואמר אותה התשובה, מאחר שהיא מתחתנת וקוראת את ברית לזה שהוא הולכת איתו, يعود معان بين عشر حزر أطعم لهوريها حيوم تنهوك من هجاب بين راكب بين أحمد وبنين ما تجيش إذا بني حد شي فتح شنو هربي شوني شي من هجيم الحين دعونا متعفيك من هجم على وبرده يجيش أنا مبايد في ريه محلقون بخوزة تنية تنهما دبارة حي هي بعكاها يشوف كان سفر دي أحد الفوز كنزين بقولين إنه رتح في دعكش مران دعكش وفيد إنه رتول نهوك من هجم سفر دين أنا مخفر إن برتو هم بحروا لهم من هوك نمشيخ من هوك دعتوش نهار ما طبع سورة طبع سورة يا مطا يا مطا عشري نحن أنا نيجي سينما شارع من هجيت شاش فرديا تعرفوا مش كنزي إنه آه ده بتاع هيور مسكين ملك تعرفوا مران هيور مسكين ناس أنا هم برتو هم مسكين كبيع اسمهم برو دخين إمها شاهد ذو الفرديا ذو متعرحة تفعلين بيت وريها بدنا فيها مجيشين ده أوري بلوش عماتي حيابت انهوك منها جو بيدا كان بلو رحمين بتقف وبابايا تشلو كدش ليه محلوك البابايا هذا مش عينكن ببيت وريها مجيشين ناس اللي هات أوري تخال عشي ازي بتنعى مش مدى بيت عشي يريدو بدنين وش لا يخال أوري وش لا يخال كتن اشي وخال مشي واحد هذا دي متنعى دي أوري عشي ازي بتنعى كما يتنعى مش الأوري دو كتن يوز أين حشاشات لا كبر عمام كل بكوح هو بالنران بارما عن أبن قرب لكثنيوح أبن الكليل أتحدى على عدبون ومار شاكليم يؤسو كي كما تكبرها أوري أتمو إمو شو بسوش الحميل إنا جزيرات سيار بجزير شمي يشتغي بابو الحطاء شمي شمي أبعد شمي دوسي متكدين لهم شي زي دولة هيم شيم أسروا العثمان لأخر أوري لكثنيوح ولا جبهة كليم إما ديش محشاش فخين إما دي مزمين لمشاهد إذا حباق إشكنازي إثني بابا عيري أصيبها روحات عيري بتصوراني بشانو بتوخة طرح السير بشانو أوري بشانو كتنيوت من أجلو بابا شين حتى شخصنا شخصنا تكدرا بشانو با ما أخر أحيط ما أطلب بسار أو يركو وبعها عيري بريكا بأخو أزي كلي هزي بن يومو بعبو على بسمي أربع شعرك بدي بشي لكنو ما فلاتة أوي إذا طعم شلو بتخب بصار جفة لتاهي وسرق ما نزيع بصار حزيع حزيع شيء نعم بسألنا بلا تخب أوي أني أنا أردت كنت نعم ليش يشتمين من هذا وده ليش يأخبوا السوق كنار وعكام كاخ مخاع لو كان بدي بريها رمامي ولا جعات ما كان مخدابي أيوب بني رينوس أيوب سبي أشكناز أيوب رينوس أيوب بني رومانيا هيبهم حلو كده عود بحيدك معنيان السور حيدي حتساء حاتش الحيدي دا كشار دا التفتاء محبكة بالمرات بهم كل أحد نهار من هكا حيد يجي أستاذ يقول لك حتساء الزوج ومجد حيدي يجي أمير له شدي له حيدي في كشيح وكل أحد نهار من هكا بتاء شاهد بطريحة حد بني غيره كتب بني رومانيا خدا إيه وكيف أشار زي هو ماشي زي حيدي بهيوم بالشنو إذا أخذ الزي إما حد بالزي هاي متابي بها أخير لشيني شهو من هيك حمراء أولو من أقو حمراء بقو فوش إلى الدباء أما لو بكلي أخي أنا شو نسو بكلي متاب لهم لأقول بلوك أخي مش أول شيء إليك هاي إما أخذت هاي يوم الزي من أحد بالزي ومن عسى شي سوي تخلق منه وفعلت ما تش حكوات الدرشور يبي إما لو أقول شي وفعلت فين ما يسموك شي دبي سيدا ماما على كليم يستخدم لسوك إن هو مثال أخلي مجدان سنة مير مستنى مير ستين كده شون جمارة بحبيب من تيس أنت نمارك نخون شنو إيش أن ينوش من هدين أبا ده مش إزاي تخلي حمير جام كن جابا كبير لخين هكبير هم التالي نخون شكين هذا بار هزي شعور بكتن يوش إزاي من هاجمة أو حارمة أو زي بكتن كتب التنمون من زبا من زبا شعور يش بو محركة بتنمون لخين إن ده حمير بكبير كده ده أهل الشاد أخيرته لين بديش محشش وده هو كان شعرات الرسالة عشرات محلقون فلا تشعر وما بي بشاتي اللون غارب وما تلون شو رجل يخل بيسون خاض بيت عشق شد الترشيد
بيسون 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 بيسون